Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
קודם כל רציתי להגיד שאני בדיוק יש לי חבר שמבין נורא בארטיקים, והוא מעלה לזה ארטיק כבר הרבה מאוד זמן, ואכלתי אותו עכשיו.
בפיסטוק קראנץ'?
ככה בינואר.
קראנץ' פיסטוק?
לא, ארטיק או גלידה?
ארטיק.
או שלגון, אוקיי.
ארטיק.
נו, מה, איזה?
ארטיק ארטיק.
זה בן אנד ג'ריז סולטד קרמל בראוני פיס פופ.
וואלק.
והוא אמר, זה הדבר הכי טעים שאכלתי בחיים, לא, 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 לא. צריך לציין, אבל גילו...
זה סוג של טעם בגולדה גם, לא?
זה אותו חבר שיש לו, היה לו את הפיסורה.
אוקיי, תודה.
מידע מאוד חשוב לכל המאזינים.
זה מפרר לאחד הקטעים הלג'נדריים ביותר בתולדות הפוד.
אכלתי את זה עכשיו, וזה פשוט נורא בינוני.
אוקיי.
ממש בינוני, זהו, אז הייתי חייב לכתוב לו את זה.
סיפור חיינו.
אתה מבין?
הבאתי כיבוד, אבל...
אגן לבן אנג'ר,
הבאתי כיבוד לשולחן. אכלתם את זה? אלא טראבל.
לא, צריך להגיד שהזיכיון שלו בארץ התנער מה...
ברור. מהנושא. אכלתם את זה?
תרם.
מה זה?
זה טעים בטירוף. זה לינט ממולא
בפיסטוק. אני לא מאמינה, הוא הוציא כרגע המזון.
כי הייתי בארטיק, הייתי הבוקר בדיאטנית ועליתי. אלא טראבל, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
רגע, בוא נציג אבל את כולם. אסף.
שלום.
אלא קינן.
טראבל.
שמטיילת בהיסטוריה שלה כבר. בוא נגיד, לאיזה מדינות תוכלי לטייל כשכל האירוע הזה ייגמר?
סוקוטרה.
סוקוטרה.
סוקוטרה, כן, מה קרה? היא שלנו.
נראה מדהים, היא שלנו.
עכשיו גם לשם לא תוכלי לנסוע.
חבר'ה, זה בשליטת האמירויות, אל תהיה, יש טיסה פעם בשבוע מאבו דאבי, אפשר להוציא ויזה, מה אתה חושב שאני בודקת את הדברים האלה? לא, איפה הייתי?
וישי שנר.
שלום.
האישה עוד במילואים?
היא עושה עכשיו פעם בשבוע. אז במקרה עכשיו לא, מחר כן.
כאילו יום בשבוע?
יום וחצי.
אוקיי.
ודיללו, רידדו את המערך.
כן, אתה היה בארץ נשות הצו 8.
כן.
אתה מאנשי,
אני כהן שם.
כן.
לא, באמת.
טוב, מה נשמע? מה קורה, אסף? חזרת מארצות הברית? איך היה?
היה מדהים.
באמת?
כן, היה מוצלח. גם פגשתי את מושלת ניו יורק, חברתי.
שהיד שלה...
מהיד שלה מגובסת. ונתתי לה את שרשרת, את צמיד החטופים.
שרשרת, דיסקית.
דיסקית החטופים, נכון, דיסקית החטופים, ויומיים אחר כך היא ענדה אותו.
אותה.
הוא הולך חדש.
Hello, she wore it.
באולפן.
על הדמונסטריישן.
אני חדש.
והיא העליתה תמונה. זה, וזה הייתי מאוד גאה. וגם דיברתי ב-MIT, והיה אולם מלא, ואנשים...
אבל איך הרגשת שם? זה מאוד עניין אותי, ראיתי את זה.
הרגשתי שב...
מי היה הקהל? סליחה.
זהו, הרגשתי שאנחנו בבין סמסטרים. והקמפוס דרק, M&T, הוא גם לא בדיוק קמפוס כמו הרווארד או משהו כזה, הוא קמפוס כזה, הוא קמפוס כמה בניינים. ונפעמתי מהאיכות של האקדמיים הישראלים בקמפוס, צייצתי על זה גם, פגשתי פרופסורים בני 36 לפיזיקה גרעינית.
מי
שלומד ב-MIT, פרופסור לפיזיקה גרעינית בן 36.
כן.
אבל הייתה אחת בחדר שהיא לא פרופסורית, אמרתי איך זה יכול להיות בצחוק, ואז היא אמרה, עשיתי שני דוקטורטים במקביל, אחד בהם הנדסה.
בטח היא מרגישה כישלון.
מטורף ומקסימים.
מי היה הקהל אבל?
הקהל היה סטודנטים וסגל, יהודים.
כולם? ו...
כן. לא, היו גם לא יהודים.
לא, אבל...
היו גם ישראלים קצת.
אני, לא.
היה אולם מלא.
אני מה שהייתי רוצה לשמוע זה שהיו גם אנשים שהם לא יהודים
ולא
ישראלים.
גם אנשים שהם לא מהאקו צ'יימבר. היו גם אנשים שהם לא יהודים. היו. אנשים ש... אבל הם אנשים מטבע הדברים לא מאוד עוינים.
נכון, מתנדנדים כאלה.
אלא כאלה שבאו לשמוע, והיו כל מיני פעילים פלסטינים או פרו-פלסטינים בחוץ במסדרון. יום לפני זה הייתי ברוצ'סטר לקהילה היהודית, ששם הייתה הפגנה גם מחוץ להרצאה שלי, וגם אכלתי בצ'יסקייק פקטורי.
ראינו.
וזה היה...
ראיתם מה אושלה אמר בסטורי?
באיזון בין ההפגנה...
Take me to the best restaurant.
באיזון בין ההפגנה לבין הצ'יסקייק פקטורי, מזל שנסעתי. זאת אומרת, משתי הסיבות, וזהו, אז היה מוצלח. היה רעיון מוצלח ב-MSNBC, היה רעיון מוצלח ב-BBC, וכן.
אני רוצה להגיד משהו על זה שנפגשת עם קהלים שהם יהודים. זה נכון שאנחנו נורא מנסים להגיע לקהלים מתנדנדים ולא קהלי הבית וכולי, אבל אני חושבת שבאווירה של היום, ולא רק בארצות הברית, גם ליהודים, בטח הצעירים, לא קל להם להיות תומכי ישראל, וצריך לעזור להם להיות תומכי ישראל, ואני חושבת שזה מאוד חשוב.
אני מסכים איתך, הם אלו שביקשו שעבור.
בהחלט.
ולכן נעניתי, ואלווי ש... דרך אגב, את צודקת, אלווי שהיו באים, אבל גם הכי הכי עוינים, והכי ביקורתיים, והכי רוצים לשמוע, ואנחנו במציאות שזה לא...
זה לא קל. כתושב
בוסטון לשעבר.
וואלה?
סתם, אני מנסה להתערב פה, יש פה שני תות אחרת.
אבל לא.
אבא שלי עשה פוסט-דוקטורט בארווארד, זכרנו שנתיים.
הוא אנטישמי?
אבא שלי מאוד.
אוקיי.
במה הוא עשה?
מאוד אנטישמי, פיזיקה. לא גרעינית, אבל.
לא גרעינית?
לא גרעינית. אז לא משנה, עזוב, זה לא
מרגיש. איזה אפס.
אז לא, אבל עד גיל ארבע גרתי שם, לא...
נו, אז כן,
אתה בוסטון הכי מעצבות.
לא, האנגלית שכחתי. יש לך
אזרחות אמריקאית?
לא, לא נולדתי שם, אז...
רגע, זה זמן חשוב להזכיר שלי הייתה אזרחות אמריקאית.
וויתרת עליה.
החזרתי אותה למען המולדת.
כדי להיות חבר כנסת.
כדי להיות חבר כנסת.
מאיפה הקשר שלך לארצות הברית?
אמי, אמריקאית.
טוב,
וגדלתי בארצות הברית, פלורידה.
מגניב.
ויכולתי להמשיך לגור שם.
אוי,
תקשיבו. לולא הייתי מחזיר את הדרכון למען המולדת.
לטובת אותה כהונה בלתי נשכחת בכנסת, כן?
שלוש כהונות.
טוב לוותר על דרכו לבעד ארצנו.
שלוש כהונות מעצבות.
ראיתי שאורנה ברביבאי חידשה את הקמפיין שלה בחוצות העיר.
ראיתי גם בשלטים רבים.
מה שזכיר לי שאני לא יודע אם זה אתי שאתה נמצא כאן בכלל, אתה יודע, יכול להיות שאני צריך שוב פעם לייבש אותך.
שוב פעם, כמו פעם קודם, אתה מתכוון?
לא, זה...
חבבי, בוא...
היה איזה איבוש ששבוע וחצי.
בוא נוריד את המסכות. אתה רוצה שאני לא אבוא? אני לא אבוא, הכל בסדר. האם יש לי משהו יותר טוב לעשות? אין לי, אני מודה. אבל אני גם מבין את הצורך שלך באתיקה, וזה בסדר, הקאדר גדול. אני חשבתי שלא נדבר על העירייה, אני חשבתי שנפתור את זה בכך שלא נדבר על העירייה, אבל אתה החלטת להעלות את נושא.
לא, כי ראיתי את המודעה היום.
אכן, החליפה גם קמפיין מברביבאי לאורנה. עכשיו זה אורנה.
אוקיי.
ראית, לא?
לא, רק ראיתי שהסלוגן, כאילו מנהיגות חדשה, גם כאילו שהם מתחברים לנרטיב, לסנטימנט של מנהיגות חדשה. טוב.
רגע, אני רציתי, אבל אני רציתי לשאול שאלה.
כן.
אלה טראבלס.
אבל תשאל גם את שנר, והוא לא דיבר כאן.
לא, כל מה שרציתי להגיד זה שחשוב מאוד להשפיע על הקהילה היהודית בארצות הברית. יש לנו יהודי בלינקן, שאומר דברים משונים, צריך מאוד להשפיע עליו.
אני הייתי באופת ערב,
אומרים שיש לו השפעה על המצב.
שמעתי אותו היום על בימה בדאבוס, מדבר עם עוד יהודי שאומר עלינו כל מיני דברים שזה תום פרידמן.
זה כבר יהודי, אתה יודע, מחוץ לאקו צ'יימבר, אני לא...
הייתה לי ארוחת ערב, השתתפתי לקראת סוף הכהונה שלי בארוחת ערב במומה, פרגן רונלד לאודר בוורלד ג'ויש קונגרס. ושמו אותי בשולחן וישבה לידי אישה מבוגרת מאוד, ואמרה לי, היי, what do you do? וזה הכי נחמדה בעולם. אמרתי לה, what do you do? אמרה, no, I'm retired. Maybe you know my son.
No.
He comes to Israel a lot. His name is Tony Blinken.
מה אתה אומר?
איזה חמודה.
חמודה, חבל. אז בקיצור, אני יכול לחזור שאלה שלי אלה טראבלס?
כן,
דבר. כשאלה טראבלס מצא לחיינו, הייתה אלה טראבל.
כן, טראבלס.
טראבלס, אלה טראבלס.
לא חיפשתי איזה, זה נפל.
אלה טראבלס, עכשיו אם תיכנס לטוויטר, זה אלה טראבלס, ואז בסוגריים...
קיינן.
אלה קיינן. ואני שואל את עצמי, האם זה תהליך טרנזישנל, שבסוף הוא יהיה אלה קיינן, כי הרי זה לא הגיוני שתמשיך להיות אלה טראבלס, זה כבר...
זה כמו אריה מחלוף דרי.
זה לא, זה כמו משה שלטים, אבל יש לו גם שמשפחה, עכשיו הוא נהיה אופה.
משה שלטים.
אז זה לא מתאים השלטים, מה קשור הטראבל? היא כבר יותר גדולה.
למה ידיים?
כי היא הייתה בלוגרית טיולים.
וגם היא לא בטראבלס כבר.
היא הייתה בלוגרית טיולים, וכעת היא אמבסדור ו...
אין כאן אמת בפרסום.
אמבסדור ו... לא לדקיות. לא, אבל זו שאלה שתהיה, אם אנחנו יכולים לראות בעצם, האם אנחנו בטרנזישן, שבסופו יעלמו את המילה טראבל, כי הפלטפורמה היא קצת גדולה לטראבל, לא? שאלה לגיטימית, נדב.
אני חושב שאלה, זה לפי המבט שזה נראה שהיא נתקלת במחשבה הזאת פעם ראשונה.
אני חושב שאם תדייק בפרטים, זה יהיה לה טראבל סלאב.
נכון, הלאב ירד בזמן.
לא, עדיין שם.
לא.
זה ההנדל נאים, כן.
למטה.
אני חייבת להגיד שאני אתמול בלילה נכנסתי לטוויטר, ופתאום אני רואה שמגיב לי יוזר עם אותה תמונת פרופיל של חטוף.
כן, העלית את זה.
הוא כותב, היי, מה נשמע? וזה ואני מסתכלת, זה פשוט מישהו באודו, גבר, שהחליט שהוא עושה אלה טראבלס,
להודו.
גרסת אודו.
כמה עוקבים יש לו?
יש לו כבר 200.
200 או 200 אלף?
200. והוא אמר, אני אצליף אודי.
מה המשמעות שלהם לקבר
קולט? בהודו יש 200 עובדים.
לא, מה זאת אומרת? אני הולכת לבנות אותו.
טוב, תקשיבו רגע על מה אנחנו מדברים. הנושא הראשון, צומת ההכרעה, ככה לפחות ניר דבורי.
רגע, הוא הולך להיות הסניף שלה, שכשהיא הולכת לישון, אתה מתקשר אליה, עונים בהודו.
בבנגלור.
הוא בעצם קול סנטר.
כן. טוב, תשומת ההכרעה, מי הזין לפרק עם ניר דבורי? אלא אני יודע שלא הזינה, כי
לא
הייתה ידע שהיה פרק. אסף לא מאזין לפרקים שהוא לא נוכח בהם.
גם לא לאלו שהוא נוכח בהם, גם לא לאלו שהוא נוכח בהם.
ושנרב יצא כרגיל, לא, לא כרגיל, גם אלא.
הרציני, הרציני.
כאילו, אני ואסף עושים את הבעיות, ואישי הוא כזה...
אני נותן להעתיק.
אישי הביא אותנו להקליט בשעה מאוחרת כל כך.
נכון, כל באשמתי.
אבל הודות לכם, אני חסכו ממני הדקות הראשונות של הדרבי.
הודות לאישי...
כן, שמצפה לי עכשיו.
נחסך לי הארדמה. שכאילו זה מבאס.
אתה בטוח שאתה רוצה שיקריטו אותך?
כשזה נכפה עליך, אתה אומר, מה לעשות?
טוב, הנושא הראשון...
נכפה עליי להגיע הביתה, לבית ישן.
הנושא הראשון הוא צומת ההכרעה שאנחנו עומדים בפתחה, כך אמר לי ניר דבורי בפרק הקודם שאני מזמין אתכם להזין לו.
להזין.
חמאס, חטופים. אז נדבר באמת על כל הנושאים שנוגעים לאירועי הלחימה שאירעו בשבוע האחרון. קרקס הקבינט, כן? מה צופה לנו באמת הפרק הבא? באירוע הזה, התחלנו בכולם על הרמטכ"ל, עברנו לפופקורן, מה יכול להיות מכאן ואילך? אז נדבר גם על מה שקורה שם, גם על רקע הספין החדש שיצא, שנתניהו הציע ללפיד ולליברמן להיכנס, וגם הציע להם את התיק של בן גביר. נדבר על דילמת גנץ, האם להישאר או לא להישאר. נדבר על התקשורת, האם היא מחלישה את המאמץ, כפי שטוענים לא רק בערוץ 14, אלא גם דבורי עצמו, ראיתי אותו מדבר על זה בפאנל השבוע ברפי רשף, ונדבר על זה, ונדבר טיפה על הפריימריז בארצות הברית, שנפתחו באיווה עם ניצחון גדול מאוד של טראמפ. הערה חשובה, אני הולך במהלך הפרק הזה לשזור נתונים מסקר, שנערך ממש בימים האחרונים, על ידי מכון iPanels, סקר באוכלוסייה היהודית בישראל, בשיתוף עם מכון אגם ונמרוד ניר, ויש שם כמה שאלות מאוד מעניינות. אז אחרי שאמרנו את כל זה, בואו נתחיל. זהו פרק 159, מהדורת המוסף או פודקאסט, מה שלומכם, מה נשמע? אנחנו עם הנושא הראשון שמעסיק אותנו, אישי, בוא תקשיב, אין מה לעשות, כן. אין מה לעשות, צריך לקוות שהסטנדר הזה יחזיק, ונקווה, כן. נקווה, אנחנו... אין מה להילחם כאן.
אם מפיידים אותי לאורך הפרק, אז תדעו שזה...
אז תדעו שהמיקרופון נפל.
כן.
טוב, אני רוצה לשוחח איתך, אתה יודע, מאיפה נתחיל בעצם? כי כשאנחנו מדברים, אז באמת אחד הנושאים באמת הכי מדוברים זה פרסת התרופות. אתה רוצה משם להתחיל? אתה רוצה להתחיל מהשאלה האם אנחנו הולכים לנקודה שבה אנחנו מכריעים בין לחימה בחמאס, השמדת החמאס, או חטופים? לא יודע, קח את זה מאיפה שאתה רוצה.
אני אגיד לך, בוא נתחיל מהתרופות, כי אני עכשיו, זה ממש קורה עכשיו, מה שנקרא, ונשאלת השאלה, הרבה דענו בסיפור של הבידוק וזה וזה, זה גם אושב חרפה, אבל נשאלת השאלה מאוד פשוטה, איך אנחנו נדע שהתרופות אכן הגיעו לחטופים? האם בהסכם שחתם, זה הסכם בחסות קטר וצרפת וכו'.
בדקת ועשית וראית שהכל זה, אבל איך...
מי אמר?
זה סוכם בכלל?
אז אני אמרתי, אולי בסיכום שחמאס יצלמו את החטופים ויעבירו, אולי יעבירו משהו שאפשר להבין ממנו, אבל אפשר לפרסם אותו כדי לא לתת כאילו פרס לישראלים, אני לא יודע מה, אבל משהו, איזושהי ודאות שהאנשים שלנו שם קיבלו את התרופות. עכשיו חזרתי מאולפן חדשות 11, וסולימאן מסעוד הכתב המדיני, אומר שהוא שאל את השאלה הזאת, ענו לו, גורמים בכירים בישראל, סומכים על קטר. אז זה נראה לי כאילו טירוף, זה נראה לי משוגע.
וזה שראש הממשלה מוציא הודעה פורמלית מלשכתו, שאומרת, זה גורמי הביטחון אחראים.
לא, אני רוצה להיות...
תראה, יש לי רחמים גדולים על נתניהו. אף פעם לא נותנים לו תפקיד משפיע. תמיד שמים אותו במקום שהוא לא יכול להשפיע על המציאות. אז נכפו, נכפים.
וכשהוא יכול, אז לא מושכים בדש מעילו.
כן, והוא לא יכול להשפיע על המדיניות לגבי עזה, והוא עדיין לא יכול להשפיע על המדיניות לגבי עזה, זה דבר נורא והיום. אבל התשובה הזאת של סומכים על קטר, שאתה מבין שהיא מערכתית.
לא, רגע, אני יכול להיות devil's advocate?
כן.
מה אם יותר מזה לא תקבל, זה הכי הרבה, כן, כן, לא, לא.
אני אפילו לא...
כמו בדיונים עם הצלב האדום.
אני אומר, נגיד, אני...
אתה עובד מול ארגון טרור.
אני יושב פה...
אתה רוצה? זה מה שאנחנו מוכנים. נגיד שאני... תעביר לנו את התרופות ונעביר. קח את הסיכון.
אני יושב פה כרונן צור, בסדר? אני רק מעניין אותי חטופים, לא מעניין אותי המדינה, הצבא, כלום. רק החטופים. זה לא דיל טוב.
מה האופציה? מה
הדיל? אתה נותן לעזתים מסעיות של תרופות, עם בידוק או בלי בידוק, ואתה אומר, אנחנו מקווים שהקטר... מה? על מי אתה סומך?
אני, לא, אני שואל.
על מוחמד דף שיחלק את התרופות? על סינואר?
אני בית, אני לא סומך על אף אחד מהם. אני שואל, אבל לא, אבל...
הסכם כזה חייב להכיל איזשהו סעיף של ערובה.
כן, אבל אתה יודע, ערובה זה נגיד, אתה נותן לבן אדם כדור שהוא צריך לקחת פעם ביום, אז מה, כל יום תצלם אותו בולע את הכדור?
שישראל תדרוש, גורם הצלב האדום, בסדר, שיכנס. עם כיסוי עיניים שלא יודע...
אבל כל העניין זה שלא מוכנים שהצלב האדום ייכנס לאירוע.
אני אומר, אז אנחנו באותו מקום כמו אתמול. כל מה שהסכמת עכשיו זה להכניס תרופות לעזה, שאתה לא יודע מה קורה איתה.
בעצם, אלא, הסיפור הזה, אני חושב, הוא מעיד על שני דברים שמלווים אותנו לאורך כל המלחמה הזאת. אחד, זה הסיפור של הבלנס שישראל מוכנה לעשות בין צורכי הלחימה לבין מה שאפשר לעשות כדי לשפר את סוגיית החטופים, אם לא לומר, פשוט להחזיר אותם. ושתיים, זה ההתנהלות.
אני חייבת להגיד שזה גורם לי לטעות. האם זה הכי טוב שהלחץ הצבאי משיג לנו בשולחן המסע ומתן? כי אני חושבת שזה מעיד על זה שאולי אנחנו פחות חזקים, כי הרי גם דיברו על זה של, איך אבו מרזוק אמר, נכון? שהוא סיכם עם הישראלים, שלא בודקים את המסעיות.
עם הקטרים, עם הישראלים.
עם הקטרים, כאילו כן, זה, דרך כן. הקטרים. זאת אומרת,
באופן כללי, כל פרטי העסקה נודעו לנו מאבו מרזוק.
לגמרי, אז אני בכלל טועה, אם אנחנו במצב כזה נחות, אז אני הייתי שמחה, לי מאוד מאוד חסר, כאזרחית. מה בעצם קורה בעזה? האם אנחנו פשוט משמידים תשתיות, או שאנחנו מפעילים לחץ, והלחץ הזה עובד? זאת אומרת, לאן זה הולך? מה קורה? זה משהו שאני לא מצליחה להבין. וההתנהלות היא התנהלות קרקסית.
כן, תסיים, תסיים, אסף. אתה רוצה לשתות אולי, כאילו, להעביר את הטעם?
לא, אני לא רוצה להעביר את הטעם. טעם מדהים, דרך אגב.
כן.
אני אגיד את זה נורא בזהירות. אני יוצא, יש לי, אני את כל האירוע הזה לא ראיתי כפרסה. אני הסתכלתי על האירוע הזה והנחתי שיש פה קשיי מסע ומתן קשים מאוד, ושהלכו על הדבר הזה שהוא המקסימום אפשרי. אני כל הזמן מניח, וזו הנחה בריאה במצב שאנחנו נמצאים בו, או אני רוצה שתהיה לי תקווה כזו, שרב הגלוי, הנסתר על הגלוי, שאנחנו לא יודעים את חלק מהשיקולים, ומה קורה וכדומה, שאי אפשר להגיד הרבה מהדברים, וזה בסדר לי שאי אפשר להגיד הרבה, אני לא רוצה שזה יהיה מלחמה בשידור חי, שנוכל לשבת ולשק...
נכון.
בסוף הכל ייבדק, ובסוף הכל ידעו, ואני לא מקנה במי שקבל את ההחלטות, ואני מאוד מאוד אשמח אם התרופות תיכנסנה.
אתה יודע מה אני חשבתי שזה אולי...
רגע, אני אגיד עוד דבר אחד. בסוף יש חטופים חולים בתוך עזה, שאם לחמאס יש אינטרס בבריאותם, כקלף מיקוח, הם יקבלו את התרופות. ואם... לחמאס לא אכפת מה יקרה איתם.
אז זהו, שהחמאס זה לא משנה, זה לא, לא. 136 או 80.
שנייה, אבל אתה לא...
התמורת שהוא יקבל היא כנראה אותה תמורה.
אתה לא מפריד אבל בין מה שאתה אומר לגבי מסע ומתן ורב הנסתר והגלוי, על הגלוי לעומת מה שהיה שהוא צהל וראש הממשלה לא מסונכרנים? זאת אומרת, לא, שני
רגע,
דברים...
שנייה, שנייה. רגע, בהקשר הזה, עוד דבר, אני רק מצטט את סולימן מסעודה, שהכתב המדיני המוכשר,
אני מציע שתביא את סולימן,
הוא כבר היה...
במקום שני רב, שכל משפט שני, הוא רק צריך להגיד מה סולימן אמר.
אז שהצבא הכין תוכנית מראש לבידוק התרופות, אבל ההסכם נחתם בלי ידיעת הצבא. זאת אומרת, לא התגנות הרמטכ"ל, זה היה בחסות המוסד ומלל, והמוסד, אנחנו יודעים, ראש המוסד הוא מאוד מחובר לקטרים, ויכול להיות שכל הסיפור הזה הוא איזושהי מחווה ישראלית לקטר.
אז אני קיוויתי בכלל
להשאיר אותם על הגלגל, לנסות לבנות את השלב הבא לעסקה הגדולה וכו' וכו'.
אני מקווה בסתר ליבי שיש כאן שלב ראשון בעסקה גדולה, שאנחנו עדיין לא יודעים עליה, ויש כאן איזשהו צעד בונה אמון שאמור לסלול את הדרך למשהו גדול בהרבה, ושאנחנו נדע את זה בדיעבד, אבל אין שום ערובה שזה המצב.
כן, לא, אבל אני מסכים בעיקרון, אנחנו כבר 3.5 חודשים מקווים שרב הנסתר על הגלוי.
הביאו לנו עסקה משמעותית לפני חודש וחצי.
נכון, אבל אני אומר באופן כללי, בהתנהלות המלחמה הזאת, ולאן היא הולכת, וזה טוב שאנחנו לא יודעים הכל, מלחמה בשידור חי, כמו שאסף אומר, אבל יש נקודה שבה הנבחרי הציבור שלנו צריכים לבוא ולספר לנו מה לעזאזל קורה בקווים כלליים, בלי לספר, בלי לחשוף.
אני מזכיר,
אני מזכיר שאפילו עסקת החטופים, עד היום לא קיבלנו, אין לנו מושג מה באמת הסכמנו. תמורה.
אבל רגע, יש לי שאלה אליך, אבל זה דוגמה דווקא טובה. עסקת החטופים קרתה כבר. אתה עכשיו רוצה את הדיווח פוסט מורטום, או שאפשר לחכות לסוף המלחמה?
לא,
זה היה צריך להיות
ברמות מסוימות לפני כן.
למה? למה?
כי מה שווה הדיון הציבורי, אם הוא נדע מידע?
מה המשמעות?
שנייה, בוא רגע, אני חושב גם שאפשר יהיה לפתח את זה כשנדבר על התקשורת, כי זה בדיוק הנושא, אבל... שאלה שנשאלה בסקר שדיברתי עליו של מכון אגם, שהיה אי פאנל ססה בקרב האוכלוסייה היהודית, אוקיי? מה היעד החשוב ביותר במלחמה הזאת? אז ב-14 בינואר התוצאה היא 47% החזרת החטופים, והייתי אומר ש-21 פלוס 13 זה 34 פלוס זה 43, הייתי אומר ש-43% אומרים מטרות צבאיות, כי זה מתחלק בין מיטוט שלטון חמאס, חיסול הזרוע הצבאית והפסקת האיום הרקטי, אז בוא נאגד אותם ביחד. זאת אומרת, 47% מול 43% אומרים החזרת החטופים. לפני חודש זה היה רק 41% החזרת החטופים, ורוב גדול יותר שתמך במטרות הצבאיות.
מה אתה חושב שהשתנה?
אני חושב שההמחשה של המצב של החטופים והעובדה
שהאירוע...
תשמע,
אני חושב שהירידה באמונה שאפשר לעשות הכרעה צבאית, פינתה לאנשים בפריורטי, אם אנחנו בלאו הכי, אם ככה נראה ניצחון, אז בואו נתמקד בחטופים. כל עוד חשבו שאפשר לעשות מיטוט מוחלט, לא נראה חמאס יותר, נהרוג את המנהיגים, נעשה גם בלבנון, מזרח תיכון חדש.
אבל זה ברור שמיטוט החמאס לא עובר רק בדרך צבאית, והוא יכלול דברים שהם יותר לאורך.
כן, דרך אגב, תקשיבו שנייה, רגע, זה גם חשוב. נכון. כששואלים, על מנת להחזיר את החטופים למשפחותיהם, יש להסכים לוויתורים כואבים. 62% תומכים בעמדה הזאת, כאשר ב-19 באוקטובר, ב-19 באוקטובר, רק 45% תמכו בעמדה הזאת.
כן, אבל מה זה ויתורים כואבים? זאת אומרת, היום...
כואבים, זה סירים עם דם על הידיים.
לא, אבל משפחות חטופים אומרים, כאילו לתת לחמאס מה שהוא מבקש, זה הפסקת הלחימה והמשך הישרדות חמאס כגורם שולט בעזה. הרבה אנשים אומרים, אני מוכן שלהם מחירים מאוד כואבים כדי לשחרר את האחים שלנו שנמצאים שם בתנאים לא תנאים, אבל הדבר הזה משמעותו פירוק מדינת ישראל לגורמים, את זה אי אפשר לתת להם.
אז על זה אמר ניר דבורי, אצלי, שאפשר לחשוד נגיד שהוא ככה, אתה יודע, לא לויאלי למטרות של צהל או למדיניות שלו, כן? שבעצם כשאומרים לנו כל הזמן, וזה מה שגלנט עדיין אומר בכל הכוח, המבצע הצבאי, התמרון, המשך מה שאנחנו עושים, משרת את החזרת החטופים, אז הוא אומר, ואחרים אומרים זה גם, אנחנו כבר בצומת. אנחנו דקה מהצומת,
לא,
שבה אתה לא יכול להגיד
אומר,
את זה.
הוא אומר שהצומת הגיע בעתיד. לא אומר, הוא לא אמר שהגענו כבר. וגלנט חזר על זה גם היום. וגם, אתה אומר, איזה...
זה גם מה שגלנט...
מה הצעת חמאס מציע?
אבל שי, זה גם מה שגנץ ואיזנקוט, לדעתי או להבנתי, לפי הפרסומים אומרים, חבר'ה, כרגע חטופים, והשמדת החמאס כרגע
לא, אבל, אבל מה אתה חושב שחמאס יגיד, טוב, תצאו מזה, אבל תמשיכו את, את המבצע לא מיד אחרי שהחטופים חוזרים. זה לא, הנה ראינו שבהסכם של שחרור המחבלים.
זה כמו עם התרופות.
הם כללו הסכם שאי אפשר להחזיר אותם לכלא. לא אחד המשוחררים כבר זרק אבנים, לא החזירו אותו, כי כאילו הוא חסין. יש, הדברים האלה הם גדולים מזה. כרגע מה שחמאס, כל הגורמים שיודעים מה הם מדברים ולא סתם, אומרים שחמאס, הדבר הכי שהוא מוכן אליו, זה המשך הישרדותו כגורם שלטוני בעזה.
מה שקורה כרגע, וראינו את זה השבוע האלה, זה שאוגדה 36 יצא במסגרת דילול הכוחות בצפון.
וגם להתרעננות.
ולהתרענון והכל, לא, אני לא אומר את זה ברמת הביקורת, אבל בסמיכות זמנים מקרית או לא, היו באותו, ביום למחרת, מתחים כבדים לכיוון נתיבות.
נתיבות, אבל הבנתי היום
לאזורים שפונו.
כן.
כן, בבית לאיה, והיום הם נכנסו, והם באמת ירו ומצאו קנה שיגור. אני חושבת שאם אנחנו ריאליים, האירוע הוא מיתות של המבנה הצבאי של חמאס, אבל זה לא לגמרי...
לא, אבל השאלה בעצם, כל הזמן אומרים לנו, המשך המבצע בדרכים אחרות, זאת אומרת שאנחנו לא שם, אבל פשיטות חטיבתיות. אז הנה, אבל את אומרת, כשאני לא שם אז יורים, אז מה, מה, מה הולך כאן?
יש הרבה פייק בסיפור הזה, במקרה שני האחים שלי יצאו, כבר חזרו, יצאו מדרג'ה תופח ב...
מחנות המרכז.
עכשיו, לא, דרג'ה תופח זה שכונה האחרונה בעזה,
אוקיי,
שנשארה. אוקיי. זה כאילו הגדוד האחרון, אלה והתנקזו כל אלה.
איפה זה?
ההתנגדות מאוד קשה. נראה לי דרום מזרח.
אוקיי.
אבל... העיר.
כן, העיר עזה. העיר. העיר עזה, צפון הרצועה. ו... ואתה יודע, יש בזה קצת... דובר צהל הכריז על פירוק גדוד דרג'ה תופח ושליטה מבצעית בכל אזור צפון הרצועה. אבל במקביל, היה שם מתקפה יזומה של המחבלים נגד הרגו נהג D9, והנה, אתמול נפלו עוד שניים בצפון הרצועה.
זה פירוק תשתית, זה ברור שזה לא השמדת כל אנשים.
והם יורים גם לתל אביב וגם לנתיבות משכונות ש... יש, מה זה הגדרה שדובר צהל בא ואומר, פירקנו גדוד, או השגנו שליטה מבצעית, זה מונחים צבאיים כאלה, שמה זה בפועל? יש איזה מחט, הוא צריך להראות, להגיד, השמדתי איקס מחבלים, איקס תשתיות, איקס תת קרקע, כאלה דברים, אז הוא אומר, טוב, זה כבר מצטרף לכדי פירוק הגדוד, אבל עדיין יש שם מחבלים שנלחמים והורגים
אנשים. בשביל זה אני אומר, שלפני חודש, האנרגיה בישראל הייתה, אל תפריעו לנו להכריע את החמאס, זוזו הצידה, אנחנו נלחמים, ועכשיו קשה נורא למכור את הנרטיב הזה, כי התחושה הנה, אנחנו אלה יוצאים הביתה, אלה חזרו כבר.
ואז אומרים,
יש עדיין תשתיות שצריך לפרק.
וגם אומרים לך שמהתחלה, אבל עכשיו גם אומרים לך, מהתחלה צהל ידע, 3 חודשים בעצימות הזאת, ועוד 9 חודשים בעצימות הזאת.
נכון, אבל תחזור גם להצהרות שלהם, זה באמת מה שאמרו. זאת אומרת, התוכנית של שלב א', שלב ב', שלב ג', הייתה קיימת מההתחלה. הסכנה היא, בעיניי, מה שגם אלקין וסער כן, אומרים ביומיים האחרונים, נכון. לא יכול להיות שהכתבה של מתי עוברים משלב ב' לשלב ג', תהיה מתאריך בלוח השנה,
כן. ולא, ולא, מ... ולא מהמצב בשטח. בדיוק.
זאת אומרת, כן הבנתי שהייתה גמישות, היה דחייה ששבוע
לפה שבוע שם ובסוף. אתם יודעים מה הפוש של ערוץ 12 עכשיו, למהדורה? איך ישראל תוודא שהתרופות יגיעו לחטופים בעזה? אז יכול להיות
שהתשובה... האמת שזו השאלה שכולם שואלים.
כן. טוב, אלא...
רגע, אני רק רוצה להגיד דבר אחד. שלא ישתמע אחרת מה שאמרתי. כל ההתנהלות של נתניהו, וכן ידע ולא ידע וגלנט והכל, זה ברור שזה פרסה. זה היום ונורא, אבל אני לא ייחסתי את זה לשאלת האם התרופות יגיעו ואיך הם יגיעו והדברים אחרים.
שתי שאלות.
כי אנחנו נגיע לזה בדיון הקבינט בעיניי באופן כללי.
אז בוא נתחיל אותו, דבר.
טוב, אז תראה, אני מהיום הראשון, ואני חושב שאני מייצג בהיבט הזה הרבה מאוד אנשים, גזרתי על עצמי להגיד, חבר'ה, אנחנו במלחמה, ויכוחים, זה של האתמול, אנחנו עכשיו יחד, והייתה באמת התרוממות רוח ותחושה כזו, שזה, ואני עדיין שייך למחנה הזה, אני יכול להגיד לך בתור נציג במחנה הזה, שהצד השני מאוד מקשה עליי,
נכון.
מאוד מקשה עליי, וראיתי רגע, וראיתי את אהובי, חברי, יקירי, חילי טרופר, שהוא לא איש של מדון.
לא.
עומד ויורד על דודי אמסלם, וראית, שזה הכי הרבה רעש שחילי יכול לדבר, וראית עליו את ה, כמה הוא כועס, כי הם תקועים, אנחנו, מחנה הביחד, מוחזקים על ידי קבוצה של אנשים, מוחזקים בני הרובה על ידי קבוצה של אנשים, לא אחראים, לא אקאונטבל, שאו, שהם, או שהם, הזכיחות שלהם היא כזו, או שהם לא מבינים, או שהם לא מבינים את האירוע, והם באמת יותר חכמים ממני, ומי הוא פה יום אחרי. רגע, ומי שחיזק לי מאוד את התחושה הזו, נתניהו השבוע, במסיבת עיתונאים שלו, היה נראה כמו נתניהו של לפני המלחמה, הכל כאילו, שהוא יורד על מתן חודורו, ואמר לו, אתה טועה, אתה מטעה, אתה זה, הוא היה יותר מדי הרגיש בנוח, דודי אמסלם, מירי רגב עם הפופקורן, כל הדבר הזה, או שהם, או, אז אנחנו או במצב כזה, או אפרופו תקציב 2024,
הם במצב הפוך, שאומרים, אנחנו, זה גם ככה הסוף שלנו, אחריי הם הבול ואנחנו מהמקפצה. אבל משני המקרים,
קודם כל אני מסכים כל מה שאמרת, אסף, אני מסכים כל מה שאמרת, באמת, אבל רק, רק, אני ארגיש נוח עם עצמי, אם אני אגיד את זה, שזה לא רק מצד אחד מגיע, כן, נו, מה קרה? לא, לא, זה שנר, אמרנו לך להחזיק את ה...
אתם נתתם לי משימה שצריך של השלוש ידיים.
כן, בדיוק, בדיוק. אז מכל האנשים באולפן זה נפל דווקא על הסטנד שלך.
אני מדבר כבר לפה וזה.
כן.
כן, בסדר, בסדר.
שנייה, אתה רוצה שנתחלף?
אולי נשים את הקנקן.
כן, אתה יודע מה זה?
יכול להיות רעיון, רגע. להתאפץ אבל? אולי זה לא רעיון כזה טוב. כן, אז התחלת להגיד ששני הצדדים יש
מחנה
הלא מאוחדים.
רגע, אני אשאל את השאלה ואז אני אטפל באירוע.
אתה רוצה שנתחלף?
לא, א', רציתי להגיד שבשני המחנות, שוב, חיים בער נגיד כזה. זה דברים שהם מיותרים.
מה זה חיים בער?
מה, אתה לא מעודכן?
אני מעודכן, אבל מי זה חיים בער? מה, הוא יושב בקבינט? הוא שר בקבינט? למה כל פעם זה מהצד שלהם ביבי ומהצד שלי מזכירים לי את גרבוז? זה לא אותו אירוע, זה לא אנשים, זה לא חילי. וזה לא גדי אייזנחוט יושב ואומר, בוא, זה לא. אז למה הצד השני? אבל אצלם זה כן. זה אלה שמחליטים, אם זה היה, איך קוראים לו, שבא לכנסת ומאיים על אנשים, איך קוראים לו תמיד?
אה, וואי, אני יודעת.
שמכניסים אותו ואו כושר מירון. משה מירון, לא הייתי מדבר על זה. אבל זה דודי אמסלם.
אז אני רוצה...
והוא משקיף בלי שהוא מולה להיות משקיף. ומירי רגב עם פופקורן, ואז הדוברים שלה צריכים להסביר. די, זה ממש... זה לא הוגן. זה לא בסדר. זה לא בסדר. עכשיו הבעיה שלי שאנחנו כאלה בסדר,
ציוט שברק רביד,
כשזה ייגמר, לא נחזור, נבוא חשבון עם זה, יהיה לנו בעיות אחרות.
ציוט של ברק רביד מעכשיו, תמונת מצב פוליטית, נתניהו מפיץ ספינים על צירוף ליברמן ולפיד לממשלה במקום גנץ, גנץ נקודותיים, אין לנו מנדט לפצל את העם, יחד ננצח.
מה אתה רוצה?
שזה מה שאתה אומר בעצם.
ברור, ברור.
לא, וגם יש לו את האורך,
יש סרט בעולם, תגיד לי, יש סרט בעולם שיאיר לפיד וליברמן נכנסים לממשלה שגנץ יצא ממנה?
ברור שלא.
המצב הזה.
רק, כן, שנר, מה, כל עוד שהמיקרופון שלך בעצם?
לא, זהו. אז אני חושב באופן כללי שביקורת על לשעבר, זה טוב שלפחות חלקנו משתדלים לזנוח אותה כרגע ולהתמקד במצב הקיים. ביקורת על המצב הקיים, על ההווה ועל העתיד, חשוב שתהיה. ואם אזרחי ישראל הגיעו למסקנה שההנהגה הנוכחית שלנו לא מתאימה לאירוע.
ההנהגה הנוכחית שלנו אומרת, משפט שלנו ב-26.
לא, לא, שנייה, אבל זה לא...
משפט שאני חותם עליו מהיום הראשון, אני גם מכליל בתוכו את שני, כל אגפי ממשלת האחדות, אז fair enough, זאת אומרת, זה לא...
מה זאת אומרת?
מה זאת אומרת, גם את גנץ?
אני חושב שגם גנץ ואיזנקוט, בהינתן מה שיש לנו, זה מה יש, כן? אבל העובדה שהאחריות של שני האנשים האלה על הסיטואציה, היא לא פחותה משל ביבי והרצי הלוי וחליבה ומה שתרצה. ובסדר, זאת ההנהגה שלנו כרגע.
רגע, אבל שנייה, אבל שנייה.
אבל הדיון עכשיו הוא לא, רגע,
אבל הדיון עכשיו הוא לא על אחריות. הדיון הוא אחר. שנייה, הדיון הוא על התנהלות.
לכן אני אומר,
מאותו רגע, למה אייזנקוט וגנץ מתנהלים?
אם הם עכשיו לא מתנהלים לעניין,
מי?
אני אומר, בטח רגב ואמסלם.
אבל גנץ ואייזנקוט מתנהגים לא לעניין עכשיו?
הם מתנהלים לעניין, תלוי, שוב, זה מרפרר לחלקים הקודמים של השיחה. אבל, ואני לא יודע לגמרי מה כל צד מציע. אבל זה בסדר לבקר, אני אומר, זה לא צריך, הסיסמה הזאת של אחדות היא נכונה רק בתחום הסביר וההגיוני, ואם זה לא סביר ולא הגיוני, ביי.
לא, אבל מתחיל, אתה יודע, יש הפגנות כבר בתל אביב נניח, שהם הפגנות הדחה עכשיו, כל מיני כאלו, בהתחלה שהם התחילו, הסתכלת עליהם, ואמרת, זה לא מתאים, חבר'ה, זה לא הזמן, אנחנו במלחמה, יש לנו אויבים מבחוץ, אבל הוא לא עושה לי את זה קל, להמשיך להגיד את זה. גם ב-MSNBC השבוע, אמרו לי ביבי וביבי, והיה לי ואלה שהיא לא אוהבת ביבי. והוא אימת אותי עם דברים שאמרתי בעבר, והייתי צריך להמשיך להגיד, לא, אבל אנחנו במלחמה, זה לא, אנחנו, כל עוד הוא מנהל את המלחמה עבורי, אנחנו מאוחדים מאחורה וכדומה, ואז הוא עושה את מה שאמרת מטרופות, ואז הוא מביא דודי אמסלם ואומר דודי אמסלם, ואז הוא יורד על מתן חודם.
לא,
אני אתן לך משהו אחר שצרם לי, אנחנו במלחמה, אנחנו רואים שהולך להיות קיצוץ רוחבי, אנחנו מבינים שהמלחמה הזאת עולה לנו הרבה כסף, אנחנו עלולים להיכנס למשבר, גם ערב המלחמה, אנחנו אחרי שנה של מלחמות בינינו שפגעו במשק, וכולי וכולי וכולי. מאי גולן סוגרים לה את המשרד, אבל היא נשארת שרה. זה בעיניי, זה משהו שנשאר איתי. אני כאזרחית מרגישה שיש שם רמה של ניתוק. הדבר הנכון של נבחר ציבור, שלא צריך כרגע את התיק שלו, וגם למה היא נשארת עם תנאים של שרה? זאת אומרת, אני מרגישה שהם לא בתקשורת בכלל עם מה שקורה. כולם מצטמצמים, כולם צריכים להצטמצם. אין קשר ביני לבינה. היא לא במציאות. וזה רק ביטוי אחד של האירוע הזה. כן?
שלחו לי עכשיו לינק שכמעט ריגש אותי. שהתפקיד הקודם שלי, שאיננו מאויש כבר שנה, קונסול ישראל בניו יורק, הוצע.
לבועז ביסמוט.
לשרת המודיעין.
גילה גמליאל. ובועז ביסמוט לצרפת.
שהחליטה שלאור תפקודה הגבוה, במודיעין
של החודשים של ישראל,
של מערך המודיעין של ישראל בחודשים האחרונים, היא עליה להישאר פה, והיא סירבה על הסף.
אבל אני חייב להזכיר לך את הרעיון של אלעזר שטרן בארץ, שמסביר למה משרד המודיעין הוא חשוב, שמפציר בו שם לא להתמנות, לא לקחת המינוי המגוחך הזה.
מי מפציר בו?
זה שמתקשר.
דוד גונטאג'.
גונטאג', בדיוק, והוא אומר לו, לא, לא, אני ביררתי, וזה היה תוך כדי משבר הקורונה, גם היה צריך כסף, הוא אומר, אני ביררתי, יש שם כל מיני תובנות אסטרטגיות, אני מוכר לו את אותו בולשיט שהם מוכרים עכשיו.
וואי, איך הלכה ההודעה לתקשורת הזאת על תפקידי המשרד למודיעין?
מכרו אז, כן, משהו,
בשילוב של חינה מלאכותית.
כן, בדיוק, שהראו שהביאו את זה מ-AI. וכל הממשלה, כן, יש לה אגפים שהגיעו מ-AI.
אוקיי, אז השאלה שאותה אני רוצה לחלוק איתכם כרגע.
הסתפרת יפה.
תודה, תודה רבה.
רזית גם. נכון? מה יודע, אתה נראה יותר צעיר.
אני רצתי היום, שזה דבר שבאמת קורה לעתים נדירות.
אתה רואה, אז ישר רואים את ה...
ישר רואים, כן. תשמע, מי בעיניך הוא הגורם האחראי ביותר לחוסר המוכנות, וכאילו לשבעה באוקטובר, אוקיי? כלל המדגם, 49% ממשלת ישראל, 36% הצבא וגורמי הביטחון, ו2% האופוזיציה, ו6% בגץ. אוקיי, אוקיי.
טוב שלא כתבו ביטוח לאומי.
כן, אם היו מעלים את זה כאופציה, אולי גם זה היה. לא, אבל זה גם, שוב.
אל תצחקי, יש קבוצה קטנה בישראל שדוחפים לה, אפרופו תפקיד התקשורת כבר שנים, שבגץ השם בכל מה שקורה בארץ, ולכן זאת תשובה היא בגץ לכל מה שהיית שואלת.
ואתה שם לב שחלק מההדלפות, כל הדיון על הקבינט הוא כולל, יש לו כמה רכיבים, כן? אז אפשר לרדד אותו לרמת הפופקורן, שזה באמת...
לא, זה באמת...
אני לא יודע מה עוד אפשר להגיד על זה, כן? אבל כל העניין הזה גם של... אומרים, מותר לשאול שאלות הרמטכ"ל. לא מותר, חובה לשאול שאלות הרמטכ"ל. אבל כל הקונפליקט הזה כאן שנוצר בין דרג מדיני לדרג צבאי, הוא כאילו נוגע להתנהלות עכשיו, אבל בסיס העניין זה התחת האחריות, מי כאן השם באירוע הזה.
אגב, עיקר השאלות שהוא נשאל זה על ועדת חקירה, זה מה שעניין לשאול אותו, לא נשאל על הביצוע.
כשהוא הקים אותה.
אבל גם על הביצוע הם חוטפים.
הקמת ועדה זה אירוע, זאת אומרת, אתה יכול לראות פה את הצד של הפוליטיקאים בסיפור הזה, אירוע לא פשוט אגב, החלטה לדעתי לא טובה של הרצי הלוי, אבל...
למה?
גם באנשים שהוא בחר, אבל גם בעיקר, לא לתאם את זה, אפילו עם שר ביטחון. להגיע פתאום, להגיד להם, שמו, אנחנו הקמנו... עכשיו, הסיפור של חקירת השבעה באוקטובר, זה הסיפור הכי רגיש בציבוריות הישראלית כרגע. ואת הסיפור שנוגע לי הכי הרבה אנשים.
תגיד, והסיפור של התנהלות קבינט מדיני ביטחוני,
זה סיפור מה? עד רבה רגיש, זה טירוף שהפורום הזה החשוב נראה ככה, ולכן הוא גם הופך להיות פחות ופחות חשוב.
אני אומר לך, אני אף פעם לא הייתי כתב מדיני, אבל יצאו לי במהלך השנים הזדמנות להחליף, אתה יודע, הייתי בתחום קרוב. אין סיוד גדול יותר כמו לדלות חומר מישיבת קבינט. גדולי המדליפים היו סותמים, אוקיי? ושוב, אז אתה יודע, אז אני מרגיש, אין דבר שגורם לי להרגיש זקן.
נכון.
כמו מה שאני רואה את הסיפור הזה עם הסליחה על הביטוי, הבית זונות של ההדלפות.
לגמרי, לגמרי. זה פורום שהולך ומאבד את מחשיבותו.
לא, גם אם הכל מודלף, אז מראש אתה לא יכול לסמוך על מה שנאמר.
ומה שחמור זה גם שמקבינט המלחמה כבר מתחילות לצאת הדלפות.
שזה הקבינט המצומצם.
באמת?
כן.
זה נורא.
לא,
הסיפור של גלנט זה הקבינט המלחמה.
כן, וציטוט של אייזנקוט וכל מיני...
שמע, בעיניי הדלפות מהקבינטים זה נורא, אבל שבוע שעבר מישהו אמר את זה, וכל הכתבים התנפלו עליו ואמרו, הדלפות זה נשמת אפנו, ואי אפשר בלי הדלפות.
לא, זה היה אחרי הדלפה מבגץ.
הדלפה מבגץ, מה זה משנה, אבל הדלפה
זה הדלפה, נכון? לא, אני מסכים לך, זה דעה מטומטמת של עיתונאים.
אני גם לא מאמין בדעה הזאת. אני גם לא מאמין בדעה הזאת, ואני יכול להגיד לך בתור מי שישב בקבינטים ובכאלו. אני לא אפספס הזדמנות.
חבר'ה, יש לנו בן אדם כאן שישב בקבינט התיירות.
תראו,
אלו, לא להיכנס בתיירות.
איפה היא כמה? אני הולך.
משקיף שלא מן המניין.
אני הולך.
אחרי שחנית עם האוטוטל שלך, וחיתנו לך חצי שעה.
תהנו עם יריב אופנהיימר.
אני יכולה להצטרף לקבינט התיירות?
תהנו. אני יודע שאופנהיימר אמר לי שהוא שמע את ה...
הוא לא אהב תיירה.
אני חושב שהוא ספורטאי, ולכן הוא קיבל את זה.
בדיוק.
ואין כמו אופנהיימר בן אדם שיודע להתמודד עם ביקורת.
נכון, 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 נכון.
אני... זה לא ביקורת, זה סתם...
עכשיו, אחרי שאתה, שדווקא, אתה יודע, גילוי נאות, חבר טוב שלי, זלזלת בי ככה, אז אני חושד שאולי אתה לא זוכר שאני הייתי חבר באחד הקבינטים הסיוטיים שידע מדינת ישראל.
קורונה?
קורונה. אוקיי, לא קבינט התיירות, נדב, קבינט הקורונה.
אחד הסיוטים עד השביעי.
קבינט משמעותי לישראל.
אני רוצה כגלצניק להגיד שאבשלום קור תמיד נוזף, שאני אומר, קבינט, מה זה קבינט? בצרפתית, תא שירותים.
אוקיי, אז אני רוצה להגיד שההדלפות זה נורא, ומה הבעיה? שיש אחד זבל שמדליף, ואז האחרים אומרים, רגע, אם הוא מדליף, אז הוא גם אני לא מדליף, גם העיתונאי שהודלף כועס עליי שלא הדלפתי, גם ההוא שהדליף מקבל פרס, וגם אף אחד לא מעניש אותו.
והוא קובע את
הרגע. נהיה, ואז המהירות...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online. And built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
שבא נהיה. מה שהיה יפה זה שעד לא מזמן, הייתי אומר 95% מההדלפות מהקבינט היו נשמעות ככה. שר הביטחון נקודותיים, מתקדמים במבצע הצבאי. השר בן גביר נקודותיים, זוהי מדיניות רופסת. פעם אחר פעם אנחנו מתריעים בפניכם שהדברים הללו אינם מתקבלים על הדעת, ואתם ממשיכים בשלכם. שר הביטחון נקודותיים, אני חולק עליך. כן? אבל עכשיו זה נהיה ממש...
אבל יש לי שאלה חשובה.
אז כולם מתחילים בתחרות, מי הראשון שמדליף? כולם מדליפים.
ומנסים לקבוע נרטיב.
כמה מזה מייצג? מהדלפה, כן, כמה מייצגת את באמת את רמת הדיון ואת השיח שהיה.
אני אגיד לך, ברגע שקבינט הוא אירוע מודלף, הוא מתאים את עצמו לרמה הזו, והוא כולו נהיה מופע. זו הבעיה. הבעיה היא שברגע שיודעים שאין אמון, ובשנייה לוקח שנייה לשבור אמון, אי אפשר לבנות אותו חזרה, כולם נזרים, כולם מדברים לפרוטוקול, כולם מדברים להדלפה, זה נהיה מופע, אי אפשר קיים דיון. ואז זהו, ומבטרים על זה. ואז מקיימים לא קבינט, קבינטון, מטבחון, מטבחון מצומצם, פינת קפה, פינת בר מים, בר מים מוגז. בסוף אין לך איפה לקיים דיון נורמלי. רגע, ואז מה קורה באמת? עכשיו בלי צחוק. ואז אנשים מקבלים החלטות בלי להתקן את האחרים. אין פורום שבו זה עולה, והרמטכ"ל מגלה מראש הממשלה.
או שהשרים מגלים
על התגובות,
שסתנו להכניס קמח.
כי באמת, כדי לנהל שיחה, שאף אחד לא ידע, אתה יכול לנהל את רק עם עצמך, על אמת, על אמת.
נכון.
דרך אגב, איפה זה לא היה ככה? קבינט התיירות.
קבינט התיירות. אני יכולה להצטרף לקבינט התיירות.
קבינט התיירות.
בעיקרון שלא היו תיירים באותה
תקופה. אני ואלה טראבלס.
לגמרי.
וזה היה בבורה בורה. טוב.
אבל מי שהיה מנכ״ל של אסף הוא אחיו של רמטכ״ל, כן?
זה נכון.
אמיר הלוי.
אמיר הלוי, אחיו של הרצי הלוי.
ירשת אותו.
מנכ״ל מזה, ירשת אותו.
כן.
ועשיתי דבר...
20 שנה.
ועשיתי דבר מאוד לא ליכודי.
והשארתי אותו. כן. טוב, כמה שאלות מהסקר בנוגע לפוליטיקה. אז לגבי בני גנץ, מתי לדעתך הוא צריך לעזוב את הממשלה? 52% אומרים עליהם לפרוש מהממשלה לפני תום המערכה. 47.8% נגיד 48% אומרים עליהם להישאר בממשלה עד לתום המערכה. שאלת השאלה מה זה תום המערכה.
ומה יקרה אם יהיה לבנון? יש כל כך הרבה דברים שיכולים להשתנות.
אבל כששואלים האם על בני גנץ להתפטר באופן מיידי מהממשלה, אז 27% אומרים כן מיידי, 33% אומרים לא, והיתר לא בטוחים. טיפה על גנץ, מה אתם אומרים? אלא, בואי נתחיל איתך כאן.
אני חושבת שאני באיזשהו שלב, אני אגיע ל... אני רוצה להאמין, בעזה, לא בתש, אבל איזושהי שגרה. אני חושבת שזה הזמן שלו לצאת.
עכשיו?
לא, אבל אנחנו מתכנסים לקראת הזמן הזה, בהנחה ולא קורה כלום בצפון, אבל אני חושבת שזה מאוד מלכוד 22, כי לי זה תמיד מרגיש, אני לא יודעת כלום, אין לי שום דרך לחזות את העתיד, שלבנון זה אירוע מתחמם שהולך לקרות, ואנחנו גם יודעים שישראל לא רוצה שיהיו לה שתי חזיתות במקביל.
הקטע של גנץ לדעתי הוא,
למה יש לו משקל כבד שרובץ על הכתפיים? כי בהחלטה שלו, הוא למעשה מסמן נגמר הפרק של, של השקט יורים. זה, זה בעצם, זה החלטה של אדם אחד, שאמורה לשנות כאן את כל ה...
רגע, אבל את כל האווירה. יש איזו הנחת מוצא שבשנייה שגנץ יוצא, העסק מתגלגל לבחירות.
לא, אבל בשנייה שגנץ יוצא,
למה לא? יש לו עדיין 64 מנדטים.
בשנייה שגנץ יוצא, זה מפסיק להיות, מפסיקים להיות נחמדים.
מפסיקים להיות נחמדים. יש הפגנות ויש נחאות.
ולאן זה יביא אותנו? לבחירות, הכוונה.
עכשיו, לא, יכול, לא
להיות,
בטוח.
יכול להיות,
לא
ש...
לא בטוח.
עם, עם הצרכים המבצעיים והלאומיים של מדינת ישראל, לטעמי, האחדות הזאת היא צורך לאומי, מחייבים את ההישארות. אפשר לארגן את, את, את זה לבחירות בדרך אחרת, אני לא חושב שזה יהיה בהסכמה, כי אנחנו מבינים שזה לא יהיה בהסכמה. לא,
כמה
לא.
זמן אתה חושב שהוא צריך להישאר?
כל עוד נלחמים, כל עוד...
אבל אם אנחנו יורדים לעצימות נמוכה, מה שקורה ברגעים האלה ברצועת עזה, ואנחנו עכשיו נשארים באיזה אזור דמדומים.
אני רק מציע תרחיש אימים. גנץ יוצא מהממשלה, תוך חודש, חודשיים, תקרית משמעותית בצפון, ישראל מתגלגלת למלחמה, חצי מהעם משוכנע שזה מלחמת שרדות של ביבי. נורא והיום, נורא והיום.
אבל זה יכול לקרות גם אם גנץ יישאר.
אני אגיד לך משהו.
לא, כל עוד גנץ שם, החשדנות כלפי ההנהגה, מה לעשות, היא נמוכה יותר.
אני מסכים איתך, זאת אומרת, ברמת העיקרון, אין ספק שצודק. אבל כמה צפרדעים הוא יכול לבלוע עד הרגע שהוא אומר, חבר'ה, די. די, אני לא יכול להיות.
הרבה.
בשום, הוא כבר, אני חושב שהוא כבר בלה לומד.
הוא כבר בלה, הוא כבר
הרבה. עצם הכניסה שלו לממשלה הזאת עם בן גביר וסמוטריץ'.
הוא כבר מאוד צבע.
א' הרבה. ב' פוליטית, אני חושב שהוא לא נחלש מהאירוע.
יפה, לכן אני אגיד לך רגע.
וג' וזה דבר חשוב. צריך להבדיל, אני לא אומר שזה נכון ברמה הזה, זה נכון ברמה הבוגרת, חכם ולא צודק. צריך להבדיל בין רעשי הרקע שמביא איתו בנימין נתניהו בדמות אמסלם וגילה גמליאל וטלי גוטליב וכאלה, לבין הדברים המשמעותיים, ההחלטות עצמן על המשך ההתקדמות, הצבא, העסקאות והחזיתות השונות. כל עוד הוא מרגיש, ונדמה לי שזה מה שהם אומרים ומתדרכים, שבתחומים החשובים באמת ההחלטות מתבטאות בסדר,
אז רק לגבי העניין שאתה אומר שזה לא גורם לו נזק פוליטי, שימו לב, האם בתום, לא רגע, לא זה מה שרציתי להקריא.
מה הוא היה בפעם הקודמת על 40 מנדטים בערך?
לא, אבל...
בשבוע הראשון, אחר כך ירד לשלושה.
כן, אוקיי, תקשיבו מה אני רוצה להקריא לכם. העדפה לראשות הממשלה, אז בני גנץ על 27% בסקר הנוכחי, נתניהו על 24%, אני מזכיר לכם זה בציבור היהודי, אז בשקלול קולות ערבים הפער הוא כנראה יותר גדול. סליחה, וזה גם כולל עוד מועמדים, אז זה בכלל זה, אוקיי. בני גנץ 27, נתניהו 24, בנט 20, ולפיד 12%. אוקיי? אבל, בסקר שבאוגוסט, גנץ היה עם 30. זאת אומרת, אתה מבין?
כמה וכמה עכשיו?
27. לא הבדל משמעותי.
זה מתגם טעות, לא יודעת.
אני חייב להגיד לך משהו. ככל שיכנסו יותר הגורמים החדשים, כאילו כל הבנטים והיוסי כהנים, ככל שהם מכניסים עוד רגע לתוך הזירה הפוליטית, אז הבריחה מגנץ תהיה באופן אוטומטי.
קודם כל, נדב, אני מתפלא שלקח לך עד עכשיו לפנות אליי בדיון הזה.
כי מתוך הרבה... התחלת אותו.
מתוך הרבתנו...
חבר הקבינט לשם.
מתוך הרבה... עכשיו, אני עוד דבר.
אבל זה הדיון על גנץ, כן?
אבל בדיון על גנץ, מה אני גם?
גנציס לשעבר.
לא רק זה, גם חבר הממשלת האחדות. את הפעם הקודמת שבני ישב עם ביבי ואמר אין ברירה, והייתי שם.
ואז גם התפטרת.
והתפטרתי. ולמרות כל הדרמה הזו...
עכשיו נגיד היית נכנס...
נתת לאישי ולאלה לדבר שעה, במקום לשאול אותי מה הפתרון.
אני ממש מתנצל על זה. נעשה כאן עוול. נעשה כאן עוול. נגיד אתה עכשיו חילי טרופר כזה, אוקיי? שהוא חבר שלך. זאת אומרת שאתה נכנסת עם גנץ ואיזנקוט לממשלה, אבל אתה יושב בקבינט, לא בקבינט המלחמה. אתה היית מתפטר או שהיית...
לא, לא, לא. זה הולך להיות מהמקרים האלו בשאיפה. שלא, הם לא יתפטרו בגלל לחץ ציבורי. הם יובילו, הם יניגו, הם יגידו מתי עוזבים, ואז הלחץ יבוא אחריו. ומתי, ואני גם לא מאמין שהנזק האלקטורלי במרכאות הפוליטי שהם סופגים עכשיו בלהישאר, יחזיק מים. כי יש עוד פי אלף בעיות, וברגע שאתה עוזב, אתה מאתחל אירוע חדש. ומה הם יודעים לדעתי? עם כל החרה, וזה חרה מה שהם סופגים שם, זה לא האופי שלהם, הם באים בטוב, הם נותנים זה, ממדרים אותם, מדברים שטויות בקבינטים, מבזים.
אמסלם עומד בזה, אומר, אתם הדלפתם, כן, במליאה.
דיברנו על קטי שטרית, חברתנו שהשבוע אמרה, שהיא אמרה שהיא מבינה, למשפחות חטופים שהיא מבינה את מצבם, כי כאב לה וזה.
כן.
מכל הכיוונים שאתה לא מסתכל על זה, והתקציב, אתה יודע, לא דיברנו על תקציב.
אני חייב לומר על זה משהו.
אתה יכול להגיד על זה משהו?
על תקציב. לא, אני שותף מלא, הכסף לחרדים וזה שלא נגעו בו, בושה וחרפה, אני כתבתי על זה גם כשאושר התקציב המקורי במאי.
ושלא הורידו משרד אחד.
וגם עכשיו.
ונורווגי אחד.
בזיון. אבל, בהסתכלות הגדולה, במקרו-כלכלה, אחרי כמה חודשים שהם ניסו להראות כאילו לא צריך לקצץ, ושמחון הריץ רעיון של לעשות קופסאות, בכלל צריך תקציב מעודכן, סמוטריץ' הלך פה בסוף על תקציב כואב, מבחינתו גם.
כן,
אבל... לא מספיק, לא מספיק. שמה, אבל אחראי, זאת אומרת, מבחינת בנק ישראל, בסדר?
לא, יש...
אתה יכול לראות את המיליון פה ומיליון שם, והמיליארד, בסדר? להעריכים שזה כל מיני כספים כאלה.
הבעיה היא שאתה בא לאזרחי ישראל, ואומר, תראו, אין ברירה, אני ממש מצטער. אני אתן לכם קצת פחות בריאות, קצת פחות חינוך, קצת פחות, אין ברירה, חייבים למלא את יהודנו הביטחוני ולהילחם באויב.
איפה הדוגמה אישית?
ואיפה אתה, איפה אתה בעניין?
לא, הוא עזוב, הוא עשה, הוא יכל לעבור את זה in flying colors, ובמקום זה הוא עשה תקציב שיש בו נגיעות פוליטיות.
אני מזכיר, רגע,
אז זה הכל, אף אחד לא מקשיב לזה יותר.
רגע, רגע, לא, לא, לא. כי כשאתה תקח את כל הכס, כל הסכום של המורים החרדים, ואת כל הסכום של האברכים, ואת כל הסכום של המנהלת הזהות היהודית, והוואטאבר שיש שם בציונות הדתית.
זה חשוב הזהות היהודית, תגיע
למיליארד וחצי, 2 מיליארד שקל. אנחנו מדברים פה על תקציב, על אירוע של 20 מיליארד שקל, בסדר?
בסדר.
אנחנו מדברים על אירוע של 20 מיליארד. הדברים האלה, הדברים האלה חשובים, אבל הם לא יכולים לצבוע את כל השיח.
שימו לב לשאלה הבאה. האם בתום המערכה מול חמאס על בנימין נתניהו?
רגע, אבל לא...
על גנץ,
את הנקודה שאתה על גנץ לא סיימתי להגיד.
כן, כן, מה האנדגיים מבחינתך?
הקושי של גנץ הוא שהוא יכול מחר להתפטר. אם אתה מסתכל קדימה על איך המדינה נראית, חודשים קדימה, זה כדור שלג. כי אנחנו לא לקראת סיום המערכה, ואנחנו לא יודעים מה ייפתח אחר כך. ועזוב את, לא רק את זה שהוא לא שם.
וגם אין ביטחון להתנקז לבחירות.
לא רק את זה שהוא...
בכלל לא בטוח להתכנס לבחירות מתישהו בקרוב.
לא רק את זה שהוא לא שם. הביטוי של הוא לא שם, זה לשלח על נתניהו את כולם, ברגע שהוא בהכרח פוגע בחוסן. צר לי, קליר לי, שנתניהו וחבריו מנצלים את זה לרעה, מנצלים את זה לרעה, ולא, don't live up to the park.
מי שמאוד לוחצים על גנץ לדעתי שלו לפרוש הם האמריקאים, שאני חושב שמוצאים בו...
לא, אני מכיר את נאמן. בוא אני אגיד לך משהו, אני מכיר טוב את בני גנץ, ובני גנץ, וחילי טרופר, וגדי איזנקוט, וכל הקבוצה הזאת, הם לא צריכים שילחצו עליהם. יש להם מצפן פנימי, יש להם אחריות אמיתית, הם רואים, הם מבינים. הם לא רוצים להיות אחר כך.
אבל אני שואלת אותך, בעצם, אני גם לא יודעת, אני הולכת על סנריו, שבו אנחנו לאט לאט נכנסים לאיזה מין אזור דמדומים בעזה, של סוג של, יש ירידה בעצימות הפעילות, ובמקביל עדיין לא נפתחת חזית בלבנון, הוא פשוט נשאר חשוף בחזית לקמפיין שעושים עליו. זאת אומרת, האם, זאת, השאלה מתי הכי נכון לא לצאת? עכשיו או לחכות?
אני אומר לך.
אולי יהיה משהו בלבנון?
הוא היה מלך ישראל, הוא היה מלך ישראל, והוא ירד למינוס מנדטים, למספר שתילי של מנדטים, ועלה חזרה, וכבר קם, והתייצב באופיו ובניסיונו הפוליטי, והוא לדעתי הבין שהוא טוב כשהוא הוא, והציבור מגיב אליו טוב כשהוא הוא.
אוקיי.
ולכן, לא, ולכן, והוא באמת הבן אדם הזה, שהוא יספוג את האחרה.
כמה שאלות נוספות
לגב הפוליטי. אז גם אם יבוא ויגידו לו, בני, עכשיו, 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 והוא ירגיש שזה יתקע את המדינה במקום גרוע יותר, הוא לא יעשה את זה גם, הוא אומר, אני אתמודד אחר כך.
הוא מעדיף לספוג.
חבר'ה, האם בתום המערכה על בנימין נתניהו להתפטר מתפקידו? כן, 68%. לא 20, לא בטוח 12, כאשר שאלו את השאלה הזאת בתחילת דצמבר, זה היה 70%, וכאשר שאלו את השאלה הזאת בארבעה בנובמבר, זה היה 72%.
זה ירידה מאוד מינורית.
מאוד מינורית בדרישה שנתניהו התפטר, כן? מי שמשתם 68.
זאת אומרת, עדיין רוב מוחלט.
ממש בטעות הסטטיסטית.
אגב, אמרתי פה כבר כמה שבועות, שהניסיונות המשמעותיים של חלק מארגוני המחאה, להחזיר את המצביעים לביבי, מצליחים קצת, אבל לא מספיק.
כן, שכאילו התנועת הרלב היא מחזירה חלק מאיזה.
אבל היא נורא שקטה, היא זאת, באופן יחסי.
עכשיו חסמו את האלון שבוע שעבר, אתה יודע מה זה, הפוש הזה, אתה יודע מה הוא עשה. אגב, מתי החטופים התפגעו מזה, כי הם נופפו שם בתמונות
של החטופים. כן, כן, אבל אין מאחורי זה המונים על אמת, אתה מבין?
בסדר, אבל
זה רק עובד כשיש מאחורי זה המונים. בלי המונים...
רגע, ושאלה אחרונה, שאלה אחרונה, האם לאחר סיום המערכה הצבאית יש להכריז על בחירות? 64% אומרים כן, 23% אומרים לא. ואני חושב שכל יום שעובר, לדעתי, מרחיק אותנו מבחירות, כי נתניהו לוחץ ולוחץ על הגוש, ואני לא יודע מה זה בדיוק הספין הזה שעושה לבן גביר על הראש, ובן גביר גם כן, זאת אומרת, זה הסייג היחיד שלי, כן? אבל אם בן גביר לא פורש, אני לא מבין איך יהיו כאן בחירות.
הוא גם אמר היום שהוא לא פורש, הוא אמר.
אגב, הסתכלות צינית לחלוטין, אם בן גביר פורש היום, נוסק פעם מנדטים.
נוסק.
בסיומו של האירוע. אם בן גביר פורש היום, אולי לא מחר, אבל עוד 3 חודשים, הוא התחן את זה ש...
זה מביך בעיניי, ועצוב, אבל בכל סנריו הוא נוסק. זאת אומרת, ברגע שזה פוסקי, בסוף, מימינו אין כלום, והפוזיציה הזו, פוסט המלחמה הזו, של להגיד הכל נורא וזה וצדה, היא קלה מדי.
טוב, בואו נדבר על...
זה לא משנה שהוא כושל, ולא משנה שהוא פרובוקטור.
זה פופוליסטי נורא.
אבל זה עובד נורא.
טוב, עכשיו לגבי...
יש לזה קהל, זאת אומרת, יש לזה קהל.
כמה דקות על התקשורת. תראה, ינון מגל יצר את הסערה השבועית שלו, עם הסיפור הזה על בודה, ויום לפני זה, עם הקטע הזה שהוא אמר, מה קרה, 100 ימים, זה, אוקיי, אז זה תמיד הקיצון. עכשיו אני רוצה רגע לדבר על הנושא עצמו, על השאלה האם האופן שבו התקשורת הישראלית מסקרת את העניין, כן, גם בהקשר של החטופים וכל ההיבט הזה שמשחק על הסנטימנט ועל הרגש האישי, וגם עם כל מיני תורים מאוד... מרים, או הייתי אומר בצורה כזאת או אחרת, של עיתונאים בכירים, כמו ברנע ואברמוביץ', ביחס למוצלחות הפעולה.
קראת לברנע ואברמוביץ' מרים?
עטורים, עטורים.
לא, אני אומר, הם מרים, הם אנשים האופטימיים והלבבים.
כן, קורה. אני מעריך מאוד את שניהם, אוקיי?
גם אני.
אבל עטורים היו, השתקפה בהם מרירות מסוימת בנוגע לאופן שבו המבצע הצבאי מתנהל. קיצור, מחזק... את החמאס או סממן חיוני לחברה דמוקרטית, אלא?
קודם כל, לא הייתי רוצה לחיות במדינה שזה לא מקובל בה להעביר ביקורת בזמן מלחמה. אני מאוד מאוד שמחה שיש לי את הגלריה הזאת של הדעות. יש לומר שבתחושה האישית, שוב, אני שמחה שזה קיים. אני צורכת את התוכן הזה, וגם אני מרגישה ש... אם הייתי צורכת רק את התוכן הזה, אז הייתי בדאון
אני,
כל
אני
היום.
אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב ש...
לא, יש הגזמה. יש כאלה שאני באמת חושבת שהם הם מראה שחורה אחת, וכל מה שהם רואים זה רק רע, וכל מה שיש להם להגיד
הטורניר,
זה רק רע.
אני קורא את
הטורים
של ברנע,
אבל לא הייתי רוצה ההפך.
וזה קשה לי עם זה.
גם
כן?
לי קשה.
כי הוא באמת, והוא נאמן לקו הזה כבר הרבה שנים בכל מבצע. כן, שאומר, אז הוא די, לא יצליח כלום, די, תחתכו, כן? ואני אומר, חייבים להכריע כאן, חייבים להכריע את האירוע הזה, זה משהו אסטרטגי.
אבל הוא לא אומר אני, ואז אני מוטרד. אבל הוא אומר שאי אפשר, הוא לא אומר שלא כדאי.
לא.
הוא לא אומר, אנחנו לא עדיף שלא. הוא אומר אי אפשר.
התפעת השנייה חיסלת.
הוא אומר, לא, אני לא אומר, אני לא אומר שהוא צודק. אני מזקק את הטענה שלו, הוא אומר אי אפשר.
אבל אני שואל את עצמי,
אפשר בתהליך ארוך טווח.
הדיון הוא האם השיח התקשורתי כאן, שבמובנים מסוימים אומר, חבר'ה, זה חסר תוחלת, ואו תפסיקו את זה בשביל עסקה, הוא לא בעצם נותן לסינואר את מה שהוא רוצה על מגש של כסף.
אני לא חושב שזה רק השיח הזה. זאת אומרת, זה השיח העדכני נקרא לו ככה, אבל זה כל השיח מתחילת המלחמה, ואני מסכים עם אלה ב-100%. זאת אומרת, טוב שיש לנו תקשורת בועטת ונשכנית, ומבקרת. אבל יש לתקשורת יסודות של אוטומטיות, שהם לא מתאימים לאירוע, ואני חושב הרבה אנשים יש להם שעת נפש מהתקשורת,
זה מה שאני מרגישה, אני לא עושה את הניטפיקינג על כל דבר.
ואני אתן עוד דוגמה, שאנחנו גם עושים אותה פה, כן? האוטומטיות של להסתכל על כל אירוע במציאות ולשאול איך הוא משפיע על שאלת ביבי, בסדר? זה דבר שאנשים אמרו, בונה, התגייסתי, אני שלחתי, עכשיו יש לי ילדים בתוך עזה, שוב אתה מתעסק איתי בחלומך הנושן להמליך את ביבי למלך מלכי המלכים, או להעיף אותו לזפת ונוצות, כאילו, מה אכפת לי מזה? מה אכפת לי מזה? והתקשורת היא...
כן, צריך לתת קרדיט לתקשורת.
היא מתוכנתת, כאילו לא לצאת פרייר.
שמע, אני הייתי מאוד ספקן לגבי, הרי היה ברור, בשבעה באוקטובר, שאנחנו הולכים לתקופה שבה נהיה עדים למניפולציות אינסוף מכיוון החמאס, עם הקלטות ותיעודים. ואני... נורא קיוויתי שהתקשורת תהיה לה באמת את הבגרות ואת הנחישות.
עם הלוחמה הפסיכולוגית היא דווקא מגיבה די טוב.
ואני אומר לכם, לא הייתי מאמין ששלושה וחצי חודשים לא יהיה בקע קטן בעניין הזה.
יש פקעים, אבל...
לא, לא בתקשורת, שבוע,
נכון. לא, השבוע, העין השביעית נזף בעיתונים שלא שמו את זה בראשית.
טוב, אם העין השביעית נזף, אז אני מתיישר. אסף, מה אתה רוצה להגיד בעניין? כי אתה כן כל הזמן אומר שצריך כאן, אתה יודע, לא חייבים לדעת הכל, ולא חייבים לדבר על הכל.
יש הבדל בין לא חייבים לדעת לבין זה שזה בסדר גמור, וטוב שיש תקשורת חופשית במדינת ישראל, וזה נכס שיש לנו על פני המדינות האחרות, ואנחנו גם, זה עוזר לנו לסנגר על עצמנו, העובדה שיש פה את היכולת להגיד מה שרוצים ומי שרוצים. וגם, אגב, הרבה פעמים אתה נתקל בזה בחול, אנשים ששירתו פה כתקשורת זרה, זה הדבר הראשון שמורים על ישראל, לזכותה. אומרים, תשמע, בסוף, שאתה פה, בכל הריג'ן, פה מדברים איתנו ופה הכל שקוף, ופה יש מידע ופה יש אופוזיציה וכדומה. בתכלס, בסך הכל, אני אגיד שני דברים.
סליחה שאני כותב אותך, אני חושב שבמטרות הלחימה נטו, זה היה משרת אם הייתה כאן דיקטטורה שמכתיבה איך יראה הסיקור התקשורתי. טף, זה לא המצב, כן?
במטרות המלחמה נטו, זה לא היה משרת את זה ממקום אחר, שזה היה מקשה לדוגמה לטיפוח תמיכה בינלאומית מכל מיני אזורים, לא שיש לך כזאת תמיכה כזאת, אבל היה לך עוד פחות. אני כן אומר שני דברים. אחד, בסך הכל הציון גבוה לתקשורת. אז אתה יכול לתת פה טור ופה טור ופה טור, אנחנו 3.5 לתוך החודשים לתוך האירוע, יש פה הרבה מתינות ואחדות ואחריות ואחריותיות והרבה מאוד דברים. אתה יודע, אני מדי פעם, מאז ששנרב לא בגלץ, חוטא בלשמוע קלמן ליברמן.
לא, מה אפשר לעשות?
ברשת המתחרה.
הסתבכת עם ספי.
והם, אתה יודע, אם תשמע אותם מתחילת המלחמה, זו תוכנית אחרת. זו תוכנית אחרת.
יש להם עוד פתיחה חדש.
זו תוכנית אחרת. ולהרבה אנשים, זה מתאים. זה מתאים. ודרך אגב, מי שלא...
הלחמים בעזה אומרים ש... או מוזיקה או קלמן ליברמן.
באמת?
זה טוב. ומי שלא רוצה... ומי שלא רוצה, זה לא שאין לו אלטרנטיבה אחרת. אבל זה דבר אחד. דבר שני שאני רוצה להגיד, אפרופו נחום וכולם, ואני אומר את זה בכל הכבוד הראוי, שזה פחות משפיע. זאת אומרת, זה יכול להיות שזה שם, אבל פחות צורכים את זה. היינו דבוקים כולנו לטלוויזיה, אני לא קראתי.
ערוץ 12 מאוד משפיע, אני חושב.
בסדר, גם ערוץ 12. ערוץ 12 משפיע, גם ערוץ 12, אני אומר לך, יש דרופ, אי אפשר...
תראה, בשבוע הראשון למלחמה, חיים לוינסון כתב פוסט שירושימה ונגסקי היו פשע מלחמה נורא, אבל אין ברירה. ולפעמים צריך כדי לעשות דנטיפיקציה, צריך צעדים כאלה. שלושה חודשים מתוך האירוע, ובסדר, יש גם שיפוע טבעי. אנשים מדברים כאילו זה דבר נורמלי והגיוני, להגיד, טוב, בוא נעצור עכשיו, בוא נסיין את האירוע, נתקפל חזרה.
אני לא יודע כמה נהרגו ב...
לא, זה לא מה שאמרתי, זה לא מבין. לא, אבל זה לא עונה למה שאני אמרתי.
25,000
שמשפחם טרוריסטים. אני לא כאן אומר את זה באופן...
לא, לא רק זה, גם זה מספרים, אתה יודע שרק אחרי שלושה חודשים סיימו לזהות את כל הנהדרים ואת כל המתים אצלנו, הם 0.008 שניות אחרי כל טיל, כבר יודעים כמה פצועים, כמה הרוגים.
לא משנה, אני רק אומר...
זה לא עונה למה שאני אמרתי.
לא, אני רק אומר שיש השפעה משמעותית.
בירושימה ונגסקי נהרגו הרבה יותר.
כן, 100 ומשהו.
בירושימה ונגסקי 80 אלף.
גם היה לאורך השנים עוד אנשים שנהרגו אחר כך מה...
לא משנה, מה שרציתי להגיד זה שיש השפעה לשיח על המוכנות, ויש איזה חוסר סבלנות כזה. כאילו, אין, אם לא עכשיו, אז כאילו די, כבר עבוד, והדברים האלה כן משפיעים.
לא, אני התכוונתי להגיד...
זה לא איזה תור זניח של ברנע, זה שיח שלם.
התכוונתי להגיד דבר אחר, התכוונתי להגיד שהוא פחות משפיע במצבים אחרים משני טעמים. אחד הוא שאנשים, יש להם דעה נורא מוצקה של עצמם, הפעם. ואנשים מאוד חדורים, זה לא פוסט כזה או טור כזה, נורא קשה להם... נורא קשה להסיט אותם, אותנו. שתיים, יש, וזה גם שווה שיחה אחרת, זה פריחת העיתונאים שאינם עיתונאים. בלוגרים, כותבי טורים, מסבירנים.
אני לא עושה הסברה.
לא, היא כבר כועסת שאומרים הסברה.
סליחה, לא משנה.
מתי אתה נותן הסברים?
טראבל בלוג. טראבל בלוג.
כן.
בנושא מלחמת עזה.
יצור כליים, משמלה.
והדברים האלו נכנסים לתוך... חלל של אנשים שלא רוצים, הם מחליטים מה בא להם לצרוך הרבה יותר. וגם חיים לוינסון, 3.5 חודשים אחרי, עבר מטור על הירושימה ונגסקי לטור בעיניי מופתי, למרות שהיה לי ויכוח עם חברים שלי.
על האוכל.
על האוכל.
שמדבר על הבורק, שמדבר על הבורק, אני מבין שאתה כבן לציונות הדתית, אולי נפגעת, אולי נפגעת, אולי נפגעת, אבל כשהוא מדבר על הבורק מרגרינה, שאתה צריך לשטוף אחר כך.
את החך, את החך.
את החך ליומיים.
כן,
אני הבנתי אכלתי בורקסים כאלו, ויהודה ושומרון בחיי, וירוחים רבים. ואני קראתי את זה ב...
יאללה.
לא נהנת.
עמית, על כמה זמן?
זה לא יצחיק אותך? אתנחת קומית, זה לא יצחיק אותך.
אוקיי.
נסיק להצחיק אותך אם נהנת.
אבל זה לא יצחיק אותך?
פעם היה...
כי אולי לקחת את זה אישית.
לא, אני בלי, לא, אין לי...
אתם שמים חמה?
אין לי הזדהות...
אתם שמים חמה בבורקס?
חמה? לא יודע, לא.
בורקס בהגדרה זה מרגרינה, מה חמה?
באיזה הגדרה? איזה הגדרה?
בהגדרת השומן טרנס. כדי שיש שם כמות מספקת של שומן טרנס.
לא נכון, אתה
בבורקס... חייבים לשים מרגרינה, לא?
איפה הבורקס הכי טעים?
אמירם?
בורקס
השומן. אמיקם, זה לא אמירם.
אמיקם מעולה, אבל העגלה?
הוא לא טעים, הוא כיף, הוא כיף, הוא לא טעים, הוא כיף.
לא נכון, הוא גם טעים, אבל העגלה, מה אתה אומר?
שבחיפה?
כן.
שזה בחיפה. מה היה קשור? מועמד לרשות העיר תל אביב.
נו, אז מה, איפה, מה?
הבורקס הכי טוב בתל אביב הוא בורקס משולש גבינה רגיל.
ב-AMPM.
של לחמים.
אה, לחמים, לא AMPM?
אכלת אותו פעם?
אני משתדל לא לאכול בורקס.
הבורקס הגדול הטוב ביותר בתל אביב.
מה עם בורקס ז'אק?
הכיר לי נדב.
מה?
סמוך לתחנת גלי צהל.
ב?
מה שם, ביפו? איפה זה?
לא, בלמולן.
אה, אוקיי.
למולן, וואו, אבל הקטנים.
מה, בבוגרשוב?
כן. אבל באופן כללי טעים, אבל הקטנים המשולשים של לחמים. עכשיו, מה נראה לך?
גם בגטים.
מה נראה לך, שזה מרגרינה?
לא, אצל המולד, לא.
לא, גם בלחמים זה חמה.
טוב, תקשיבו רגע, 100%, זו הייתה שעה קלה על בורקסים.
אני יכול לדבר 7 שעות על בורקסים.
חכה, אבל...
במסיבת רווקים שלי, סגרו את בורקס מיס בפלורנטין.
איך אין לך פודקאסט על דירוג אוכל?
סגרו את בורקס, היית שם.
יש לו.
והם השאירו את המקום בטוח. כמה בורקס אכלנו בדבר הזה?
לא מעט.
לא מעט, בורקס מיס בפלורנטין בקורדובר ובשטרן.
איך אני
איתך? אני לא יכול,
אז טוב, בואו נצא את הדיון על התקשורת. מי רוצה לדבר על טראמפ שניצח באיווה? ותשמעו, כאילו, די ברור שהוא המועמד, כן? כמה שניקי היילי מנסה לתת עכשיו איזה...
בסה, כי ניקי היילי בעיניי...
לנו יכול להיות מדהים ניקי היילי.
החלום שלי, זה נשמע קצת פנטזיה, שבאמת בארצות הברית יהיו שני מועמדים, הן מהצד הדמוקרטי והן הרפובליקני, שלדעתי הם... קשירים לאירוע, למשל יש את דין פיליפס, שאני יודעת שהוא מועמד פחות ידוע בצד הדמוקרטי, שהוא הולך ועולה, הוא עכשיו ניצח,
הוא לא ניצח, הוא לא ניצח,
הוא כן, בניו אמפשיר זה היה?
מה הוא ראה לי כמו
רמנזון? קודם כל הוא יהודי.
הוא חבר קונגרס לדעתי, לא?
כן, כן, הוא חבר קונגרס כבר 3
טרמס. ברור, גבין ניוסום. גבין ניוסום.
אתה מה, המושל של קליפורניה?
כן. אתה ראית את הדיבייט שלו עם דסנטס?
של גבין ניוסם?
כן, עכשיו היה לא מזמן, כן.
אבל אתה יודע מה, גם גבין ניוסם עם דסנטיס או מול ניקי אילי, זה היה אחלה.
הוא היה כאן לביקור הזדהות אחרי השבעה באוקטובר, אני חושב.
זה אני לא זוכר.
אני חושב שהוא היה כאן.
אבל אתה מבין, אלו היו, זאת אומרת, הייתי שמחה שהיה פה מרוץ אמיתי.
לא, לא,
אלף, שניהם גם נורא מבוגרים.
ביידן, באמת, אני חושב שכולנו עכשיו, בייחוד אחרי השבעה באוקטובר, רוכשים לו הרבה אהבה והכל.
הרבה כבוד, ברור.
אבל הוא כבר בדיקליין, כן, אין מה לעשות, באמת שיעריך.
תראה, אני חייב להגיד לך, זה תיאוריית משחקים מאוד מעניינת. המפלגה הרפובליקנית הולכת להמליך כמועמדה את דונלד טראמפ, והמפלגה הדמוקרטית לא מחליפה מועמד מכהן, ולכן זה יהיה ג'ו ביידן. כל אחד מהם יודע שהשני הוא זה. למה זה מעניין? למה זה מעניין? כי ג'ו ביידן הוא המועמד החלש ביותר למפלגה הדמוקרטית אל מול טראמפ ספציפית. זאת אומרת, מול טראמפ כמעט כל אחד אחר יכול לעשות עבודה יותר טוב.
ולהפך.
ולהפך.
בדיוק.
ועדיין הם נטולי יכולת אסטרטגית להגיד, זה ג'ו ביידן? בואו נשים את ניקי איילי. זה לנדסלייד.
אני לא מבין את זה שכאילו הדמוקרטי הכי פופולרי שהוא לא ג'ו ביידן זה פיט בוטיג'ג'.
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 מה העניין?
בוטיג'ג'.
לא נעים לי להגיד, וסליחה רגע אם אולי זה לא לגמרי PC, אבל אין בחיים סיכוי שהוא נשיא ארצות הברית בגלל שהוא גיי.
אני חשבתי בגלל שקשה להגיד את המשפחה שלו.
מצד שני גם חשבתי שאין שום סיכוי שיש נשיא שחור לארצות הברית והיה.
אני אמרתי לאייל שני, כשהוא פתח את המזנון הראשון, שזה לא יעבוד הקונספט בחיים.
אוקיי, אוקיי.
אמרתי לו, מה אתה עושה פה? זה לא יעבוד. חבל על השיפוץ.
תתקים אותנו עם עמדתך לגבי טראמפ.
לא, אני באמת לא...
אתה רוצה אותו בחזרה או לא?
לא יודע, אני נכנסתי לפה בדיכאון מההתבטאות הזאת של בלינקן, שאומר שאנחנו המכשול לשלום באירוע, זה נשמע לי...
לא, הוא לא אמר את זה ככה. הוא אמר ששנים ביקשנו שהפלסטינים יחשבו את הלבבות בחברה שלהם לזה, ועכשיו
עכשיו הבעיה היא הישראלים. אנחנו, כאילו, זה אמירה שהיא בעיניי...
אנחנו לא 100 שנה מנסים להגיע איתם לאיזשהו הסכם?
אני אומר, זה אמירה שבעיניי היא משיחית. זה כמו שמייק פנס, אתה זוכר אותו?
בטח, הוא גם היה פה, מה זה?
פגשתי אותו.
היה עכשיו בא ואומר, אין פתרון חוץ מהשמדת 2 מיליון החמאסניקים. כאילו, יש אנשים שחושבים שזה פתרון, אבל זה משיחי, זה לא באירוע. כאילו, מי שחושב שהמלחמה הזאת צריכה להתגלגל להקמת מדינה פלסטינית, הוא מציע בעצם את חורבנה של מדינת ישראל בדרך כזו או אחרת, וכמה שהוא תומך בנו, אנחנו צריכים כאילו לא ללכת עם הדבר הזה.
בעיניי אחת השאלות המעניינות, זה עד כמה בהנחה שטראמפ חוזר לבית הלבן, ג'ארד קושנר יהיה חזק
בעניין. אז אני אגיד לך,
אמרו לי. כי אם כן, כן, רק אני אשלים, כי אם כן, אז אני רגוע שנגיד כאילו העולם יעמוד. כאילו שהוא שר... אם לא, אני כבר פחות. כי אני מאוד מחזיק מג'ארד.
שוב צריך להגיד שנתת לך לאלה ולאישה לדבר בנושא שיושב לך פה באולפן קונסול ישראל
שעבר בניו יורק. היינו צריכים לתת לו את הקדימות, זה נכון.
שממש עכשיו התמקצע והתמחה בדיוק בנושא הזה.
סליחה, שגם דיברתי על דין פיליפס ו...
אני מתנצל.
לא, אל תתנצלו, רק אתה יודע, זה לאבא אני אומר.
כן.
מה שאומרים, אני מסכים איתך קודם כל על הניתוח, לעולם עדיף את ג'ארד קושנר ליד טראמפ מאשר שהוא לא לידו. נקודה. גם כי הוא חכם, גם כי הוא שקול, וגם כי מאיזושהי סיבה פסיכולוגית הוא שורד אותו. זאת אומרת, זה לא נעלם.
אבל...
מה זה שורד אותו? הוא חי, זה המשפחה שלו.
אבל אומרים שמאז הבחירות יש ביניהם נתק.
לא שיש ביניהם נתק, מה שאומרים זה שג'ארד אומר, אני לא חוזר לתוך הדבר הזה, מבחינה אישית, משפחתית, מקצועית, עשיתי את זה פעם אחת, אני לא רוצה לעשות את זה שוב, אם הוא הולך, הוא הולך בלעדיי. אני לא מאמין לו. אני מאמין שאם טראמפ יבחר, ויקרא לו לדגל, זה משפיע מדי וחשוב מדי, ומערכת הלחצים תהיה כזו, שהוא ימצא את עצמו חזרה, ואני כמוך מקווה שזה יקרה, א', אני מקווה שטראמפ לא יבחר. כי לסדר העולמי הכללי זה דבר מעורער. לא מטעמים אידיאולוגיים, מטעמים התנהלותיים, זה קוקוריקו. אבל, ואני חוזר ואומר, שאם טראמפ היה נשיא באוקטובר 7, מצבנו היה פחות טוב מביידן. כי כל המפלגה הדמוקרטית הייתה נעמדת כנגד ישראל. המנהיגים האירופאים הליברליים היו מתקשים להתכנס מאחוריו, והתקשורת הבינלאומית הייתה מתקשה לקבל את גרסותיו, כפי שהיא מקבלת את ביידן, לדוגמה בטיל בשבוע הראשון שנפל על בית חולים.
ואסף, מה אתה אומר על זה שיש איזשהו אגף במפלגה הרפובליקנית, שאם אני לא טועה, הוא גם תומך מאוד בטראמפ, דרך טאקר קרלסון וכולי.
שהוא
אנטישמי.
שהוא אנטישמי, של אמריקה פירסט.
אבל יש גם אגף מאוד גדול אנטישמי במפלגה הדמוקרטית.
אחד, אמריקה פרס זה לא דבר אנטישמי.
לא, אני לא מפרידה.
זה לא דבר חדש.
אני לא אמרתי שזה אנטישמי.
אחד, אמריקה פרס זה לא אנטישמי. שתיים, זה לא חדש. שלוש, בעיניי זו קבוצה קטנה. וארבע, זה לא בדמה. היא מתיישרת בנושאים האלו, וזה לא אכפת לה, יש לה דברים אחרים.
הבנתי.
ישי צודק. שהאיום האסטרטגי על ישראל מצד האגף הפרוגרסיבי בדמוקרטי, ואת רואה את זה, את רואה את זה במלחמות שלך ברשתות.
זה הפיד.
אז רגע, אני רוצה להגיד שאנחנו יושבים פה ומדברים ברומו של עולם, ונדב פרי, מנחה את...
לא, זה דקה 5.
יושב ורואה משחק של הפרי, רואה את הדרבי.
כבר 1-0 למכבי, מישהו היה מוטרד. זה באמת משנה?
מסקרן אותי.
דור תורג'מן.
ויש גשם או אין גשם?
אין גשם, מה שאומר שאף אחד לא מרגיש את זה שאין גג.
זאת אומרת, זה בסדר שאין גג היום?
כן, כן.
אתה לא רוצה לשאול אותי אם נעשה גג?
וכרגע יש אבוקות, לא, עזוב, אני כל כך הנושא הזה כרגע מבואס אותי כשאני רואה את זה.
אתה אומר עדיף בלי גג. אם להפסיד, להפסיד.
כן. טוב, כן.
בקיצור, האגף הפרוגרסיבי הוא גדל.
זה.
הוא מגניב, הוא טרנד, הוא טרנדינג. והוא הפנים העתידיות הפוטנציאליות של כלל המפלגה הדמוקרטית בסוגיות הבינלאומיות, וזה מאוד 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 מסוכן.
ולכן אני רוצה רק להגיד שכל מי שאומר לי, מה שקורה בטוויטר ומה שקורה בטיקטוק זה לא המציאות, אל תהיה כזאת, זה... הזהות של הצעירים מתעצבת ברשתות החברתיות היום, ואם הצד השני הוא זה ששולט בנרטיב, כשהם יהיו עוד 10, 20, 15 שנה, לא יודע מה, 30 שנה, בקונגרס, ונשיא או נשיאה הבאים, לא יהיה להם כזה ברור ששולחים משחטת למזרח התיכון.
תגיד, ראיתי שנכנסת לת'רדס לפני שבוע, שבועיים.
מה, פרדס? למה אתה קורא לזה ת'רדס? זה מדובר באפליקציה הרשמית של גדודי עז א-דין אל-קסאם.
למה? אז עדיין,
מה זה הדבר הזה? אז חזרת מזועזעת,
את רוצה שתקף אותנו מה ראית שם?
מה זה הדבר הזה?
זה של מטה, זה של כאילו...
אני בתאוחת לב כל פעם שאני נכנסת, העיניים שלי...
יש לך מישהו
יותר גרוע מה-X והטיקטוק? זה האפליקציה הרשמית של האסלאם הקיצוני. יש לנו פה תחת אפנו...
טוב, מזל שאף אחד לא נמצא שם, אז כאילו למי אכפת?
לא, מסתבר שכ-100 מיליון אנשים בחודש.
100 מיליון נוספים כל חודש?
לא נוספים, סך הכל יוזרים בחודש. זה קל, זה קל.
אבל זה בעיקר כאלה שאוטומטית, בגלל שיש להם אינסטגרם, אז זה מכניס אותם גם לדבר הזה.
אין מה לעשות, נכנסים, חברים, יש פעולה קרקעית לא רק בעזה. גם ברשתות.
טוב, כן, רצית לסכם משהו? איזשהו עניין נוסף שמטריד אותך?
לא, אני מאוד מוטרד מהשיח הזה של עצירת המלחמה, בין אם באופן כללי, אנשים שחושבים שזה...
כאילו, אתה חוזר לנושא הראשון עכשיו, אנחנו...
זה הנושא, אבל...
נכון, באתי להכביד.
אוקיי.
כי אני חושב שיש...
זה עדיף על גרינצייג, הוא שבוע שעבר בשלב הזה כבר לא היה פה, פשוט תלך.
תאמין לי, כל דבר עדיף על הדרבי שאני רואה עכשיו.
אני חושב שיש חוסר הבנה של מי האויב שלנו. האויב שלנו כרגע הוא התקווה המוחשית להשמדת מדינת ישראל. זה הדבר שנולד ב-7 באוקטובר. תקווה מוחשית, בהישג יד, להשמיד את מדינת ישראל. ומי שמדמיין, עכשיו אנחנו בתקופת הצבא כל הזמן מדבר על מה מקרין. מסבירים לנו שהמלחמה בעזה מקרינה לבנון, והיוש מקרינה לעזה וכל מיני הקרנות. זה ממש הכנה לשיח של לוותר על הרעיון. ואת התקווה הזאת אנחנו לא קרובים עדיין להשמיד. אני לא משלה את עצמי שהם יוותרו לגמרי על הרעיון להשמיד מדינת ישראל.
הם 75 שנה לא ויתרו על הרעיון.
נכון.
אתם לא רואים איך ברשתות יש ניסיון תודעתי להחריב את הרעיון הזה?
להחריב את איזה רעיון?
של קיום מדינת ישראל.
כן.
חד משמעית, שילד בן 15-16 נכנס לטיקטוק, ואז הוא רואה סרטון, פרויקט קולוניאליסטי של לבנים, וזה מתחבר כמובן לשיח הפוסט-קולוניאליסטי בארצות הברית, ואז הוא רואה ישו היה פלסטיני, כדי לנסות...
היום מזכ"ל האום ספר,
תל אביב הוקמה על ידי פלסטינים.
יש עכשיו עמים שנלחמים על חייהם, כמו באוקראינה, בסודן ובעזה, ככה הוא אמר. מזכ"ל האום, יש אנחנו בבעיה, אני לא, אין פה זה.
אני חושב שאני מהי אופטימית מספיק כדי שנוכל לסיים את הפרס.
הדרבי שלך
אופטימי.
באופן כללי.
רגע, אני רוצה לסיים שאלה.
כן.
בוא נגיד שהמלחמה מסתיימת.
כן.
בטח נשאלת את זה כבר. מה היעד הראשון שאת חוזרת לסקר כאל הטראבל לאו?
סליחה, קודם כל אני חושבת שצריך להקים פה מערך בשגרה של תקיפה. והתודעה וההשפעה ברשתות החברתיות, להשפיע לא רק על ג'ן זי, אלא גם על ג'ן אלפא, שזה הג'ן זה הדור שאחריו, ילידי 2009.
אני
מרגיש שפספסת את הקטע שאמרתי, בוא נקליל לקראת הסוף.
אתה רוצה להקליל?
אני רוצה דסטיניישן.
אני רוצה לנסוע לטונגה, לשחות עם לוויתנים.
איפה זה סליחה על הבורות?
זה כלום, זה 5 שעות טיסה מאוסטרליה.
הבנתי.
לא, אם אתה חושב שלא בלקתי, כן, ממש ליד מוזיאון חיל האוויר.
אני נסעתי פעם בעירייה לאוסטרליה, להעביר הרצאה על עירוניות, לבריזבין, שזה כמו לנסוע עד לישראל מאוסטרליה, כדי להיות יומיים בנתניה.
היית בסאמר ביי?
הייתי
בסאמר ביי?
לא.
מי יודע מה זה סאמר באוסטרליה?
מי יודע מה זה בריזבין?
מי יודע מה זה סאמר ביי? אתה קטן, יליד איזה שנה אתה?
94.
אין סיכוי.
זה מטורף שאתה יליד 94.
את אלה?
ביש.
88.
גם כן קטן מדי. Home and the way, זוכר?
ברור.
Home and the way, זה הסאמר ביי.
הייתי, זה הסאמר ביי.
לא יודע אם יש כזאת בכלל עיירה.
היה כל שבוע, היה פעם, אלה ואישה, אתם לא יודעים.
אתם מישהו יודע מכם מה זה Home and the way?
לא, אני יודעת שזה קיים, זה היה...
ערוץ 2 הניסיוני, כל ערב.
לא, לא רק.
אני מכירה את השיר, אני מכירה את השיר. לא, אבל לא ראיתי.
לפני ערוץ 2 הניסיוני, היה לך כל שבוע. אני לא זוכר איפה זה היה. שהיה משדר שישי, נראה לי זה היה בערוץ אחד, היה משדר שישי, ואמרו לך כבר בבוקר, תראו, בשתיים בצהריים יהיה פרק מסדרה.
לא, אתה מדבר על רואים ששש לדעת.
רואים ששש. יהיה פרק מסדרה.
טוב, עזוב, אנחנו מאבדים את הקהל הצעיר.
וצריך להצביע. האם אנחנו נראה היום את פרק 6 עונה 2 של...
משימה בלתי אפשרית.
לא, קוואנטום ליפ.
כן.
או שאנחנו נראה Home and Away, עונה 14 איזה.
יפה, נחמד.
ולא ידעת כל היום מה יצביעו.
חברים, זה היה פרק 159, ואנחנו נהיה בשבוע הבא עם פרק 160. ואני רוצה להודות לאלה טראבלס קינן.
לאו.
ולישי שנרב.
לאו.
ישי שנרב לאו.
ולאסף זמיר. ולהודות לכם. ונהיה כאן בשבוע הבא. ביי.
תודה נדב פרי.
חן חן.
אתה עושה עבודת חסד.
אני משתדל. לאו. ביי.
ביי.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.